today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי זין באייר, ערב שבת קודש, פרשות אחרי מות וקדושים, תפשין פי גימל, מסכת סוטה, דפים למד ולמד א', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסנה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מטוב כשהוא פותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים השטה בכף ה' בתיבת. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו ומשפחתנו ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. השבת פרשות אחרי מות וקדושים היא השבת שקודם תעניות באב בית ה' בית. למנהג בני אשכנז השליח ציבור מברך אחרי אשרי קודם יהללו, בעוד שספר התורה בידו מי שבירך למתענים באב בשבוע הבא. וכשיש ברית בבית הכנסת או כששכחו לברך בשחרית מברכין במנחה, משום מהיות טוב אל תקרי רע, ואם כשעונה אמן דעתו להתענות, אין צריך עוד לקבל עליו תענית, ואף על פי כן כדאי לחזור ולקבל התענית במנחה שלפניהם. אבל מכל מקום אינו מחויב משום כך להתענות. לא ענה אמן, יקבל את התענית בתפילת מנחה שקודם התענית. אמר לפני כן שבדעתו להתענות חייב להתענות, והנפקא מינה היא, שאם סמך על ניית אמן, והרה ברית מילה מצווה לאכול, ואין צריך התרה, כי כל המתענה, הדעת הדמינה גם מתענה, ולא נהגו להתענות בהם כשיש סעודת מצווה. אמנם אם קיבל עליו מאתמול, הרי זה נדר וצריך התרה, כך אומר המשנה ברורה. כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו עם וורטים לפרשות השבוע. וורט לכל פרשה, קוראים שתי פרשות אחרי מות וקדושים. הוורט הראשון לפרשת אחרי מות. אנחנו קוראים בפרשה בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בתפילת ימים נוראים אנחנו אומרים ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. וידוע ששלושת הדברים הללו הם בעצם כנגד צום, תשובה, כל תפילה וממון צדקה. וכל אחד משלושתם, מהצום, הכל והממון, עולה למניין 136. כשתצרפם יחדיו יעלו למניין 408 כמניין זאת. ונראה, אומר רבשים שולמו אוסטרופולי, זכותו יגן עלינו שלזה רמז כאן הכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בשלושת הדברים הללו, כל ממון וצום, בזה יבוא אל הקודש וכך יעבור מישראל רוע הגזירה. ומספרים כי בהתעטף שנת הפורענות תח, תף חט, רמזו המקובלים ובראשם רב שמשון מאוסטרופולי את הרמז הנעל ואמרו כי שנת תח מסוגלת לביאת המשיח, שכן בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בזאת עולה למניין תף חט. וכשחלפה השנה והמשיח לא בא והגלות רק החריפה, נפלו פניהם של יהודים רבים וחלשה דעתם. רועז פרסם בעל הספתי כהן, כל קורא מיוחד, מעת השם הייתה זאת, היא נפלעת בעינינו. זה היום עשה השם. והוא פירש שבאמת שנת זאת, דהיינו תף חט, הייתה מסוגלת לביאת המשיח, אבל כעת יש בידינו רק את הכל כל יעקב, רק פעמיים כל, והיינו רק תפילה ותשובה, כל וצום. אבל המשיח יבוא רק אשר עם ישראל יסייעו איש לאחיו בצדקה בממון. וכפי שמספרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח, שרבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא, מתי יבוא לבשר על הגאולה? וענהו אליהו, היום, אם בקולו תשמעו. והיינו שיבוא רק ביום שיושלם הכל השלישי, הצדקה, וכנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. האמור בספר ישעיה, וזה נרמז בפסוק, זה היום עשה השם. ויש שימתיקו בכך את הפסוק האמור בפרשת נסו, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו. כי הנה אמרו חזל במסכת ברכות בדף חי, שצדיקים במיטתם קרויים חיים. וכך יומתק, אם זאת עשו להם, אם יעשו תשובה על ידי צום קול וממון, תשובה, תפילה וצדקה, אז גם אחרי מיטתם, וחיו ולא ימותו, יהיו נחשבים לחיים אחר מיטתם. ובזה יש להמתיק את הפסוק בתהילים צדי ב', איש בער לא ידע, וכסי לא יבין את זאת. איש, אדם שהוא בדרגת איש, בער לא ידע, הוא לא יודע שניים מהדברים הנ"ל, שכן בער עולה למניין 272, שהוא פעמיים מניין קוף למד וב. 136, אבל דבר אחד מן השלושה לפחות נותר בידו. אבל כסיל, אדם שהוא טיפש, לא יבין את זאת. אין לו כלום מן השלושה, לא קול, לא צום, ולא ממון. זהו עבורת לפרשת אחרי מות, והנה עבורת לפרשת קדושים. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. מה העניין כיבוד אב ואם לשמירת השבת? אלא שאמרו חזל במסרת העירובין בדף י' ג' עמוד ב' שנוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ואם כן הדין נותן שאין אדם צריך לכבד את אביו ואת אמו, שהרי הם גרמו לו לבוא לעולם שלא נוח לו בו. אמנם אם האדם יקיים את המצוות ודאי שנוח לו שנברא, וידוע שהשבת שקולה כנגד כל התורה וכל המשמר שבת אחת כהלכתה. אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קוף י' ח'. אם כן כך אומרת התורה, איש אמו ואביו תיראו, מדוע? מפני שאת שבתותיי תשמורו ויחשב לכם כאילו קיימתם את כל התורה. וממילא נוח לכם שנבראתם ומחויבים אתם איפה במורה אוריכם. באופן אחר נראה לקשור את העניינים זה בזה על פי דברי רשי כאן, שאמר שמח שמירת שבת למורה אב לומר, אף על פי שיזרתיך על מורה אב אם יאמר לך חללת השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות. בדבריו נקוטים מן הגמרא במסכת יבמות בדף ו עמוד א'. והקשה על כך התוספות מדוע דווקא מצוות שמירת השבת נבחרה ללמד דבר זה, וכי הייתה לך אב ואמינה שהשבת תחולל בעבור בקשת האב ושונה משאר המצוות? ונראה ליישב שהרי מצינו סברה שמותר לאדם לחלל שבת אחת כדי לקיים שבתות הרבה, כגון להציל את ביתו שנלקחה לשמד. ולפי זה בשאר מצוות אין כל סברה לשמוע בכל האב ולהפר את המצווה, אבל בשמירת שבת שנאמרה בסברה זו, ייתכן שמוטב יהיה לשמוע בכל האב על ידי כיבוד האב עסקי הבן, בלמען יאריכון ימיך, וממילא יתאפשר לו לקיים עוד שבתות הרבה בימים שיאריכו לו. לכך הסמיכה התורה, איש אמו ואביו תיראו, אבל ואת שבתותיי תשמורו, ואם בשבת נאסר לשמוע בכל האב ולחלל שבת על אחת כמה וכמה, שבשאר המצוות אין לשמוע לאב המצווה להפר את המצווה. ועל עצם האב והאמינה יש להקשות, שמאחר ואביו ציווהו פעם אחת לחלל שבת, מי אומר שלא יצווהו לחלל שבתות נוספות, ונמצא יוצא שכרו בהפסדו שיאריך ימים ושבתות, אבל אביו יאמר לו לחללן. ונראה ליישב את הקושייה הזו בהקדם קושיית החיסקוני. מאחר ואב מצווהו לחלל שבת, הרי אב יצא בכך מכלל עושה מעשה עמך ואין צריך לשמוע בקולו. מדוע איפה נצריכה לכך דרשה מיוחדת? ותרץ בעל החשב סופר על פי דברי התוספות במסכת חולין בדף י' עמוד א', דיבור המתחיל השוחט, שמשום פעם אחת לא חשיב מומר, וכיוון שאביו מצווהו פעם אחת לחלל שבת, אין בפעם הזו בכדי לקבוע לאב דין אינו עושה מעשה עמך, ולכן נצריכה דרשה לומר שלמרות זאת אין לשמוע בקולו. ולפי תירוצו, הקושיה ליתה מעיקרה, לא מתחילה. אם האב יצווה את הבן יותר מפעם אחת לחלל שבת, הרי האב יצא מכלל עושה מעשה עמך, ואין הבן מחויב לשמוע בקולו כלל. ועל כן אין חשש שהבן יחלל שבתות נוספות, הועיל ואינו מחויב לשמוע בקולו יותר מפעם אחת. ומן הראוי להביא כאן את תירוצו השני הנפלא והפשוט של החשב סופר על קושיית החיסקוני. אילו כיבוד אב ואם היה דוחה שבת, לא היה לאב שום איסור לצוות על הבן לחלל שבת, וממילא לא היה יוצא מכלל עושה מעשה עמך. אלה הדברים לפרשות השבוע אחרי מות וקדושים, והדברים לקוחים מתוך הספר מתוקים מדבש של הרב הגאון רבי דוד אברהם קרדה שליטה. והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חפתת במסכת סוטה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מניין לומדים את איסור הסוטה לכהונה והתשובה? לרבי עקיבא, במה שנכפל ג' פעמים נטמעה, ובנוסף נוספה עוד וו באחד מהם, ונדרש לבעל לבועל לכהונה ולתרומה, ולרבי ישמעאל בקל וחומר מתרומה. שאלה שנייה, מדוע נצרך לימוד לעשר סוטה לתרומה וכהונה, ולא נעשרנה ממילא, מכיוון שתמאה כתוב מספק? משיבים התוספות שמה לא תמאה כתוב, אלא לעניין איסור לבעלה. שאלה שלישית, מדוע צריך ללמוד את הדין של דבר שיש בו דעת להישאל, מהמילים בפסוק, בכל תמה, ומהמילים בכל תאור, יאכל בשר ואין די בלימוד מסוטה, ואת תשובה, משום שהייתה ואמינה שצריך שיהיה בו דעת להישאל גם בנוגע, וגם במי שנגעו בו. שאלה רביעית, איזו חומרה יש בטבול יום דשרץ, שאינה בכיכר שני, ואיזו חומרה יש בכלי חרס שאינה בכיכר שני? ואת תשובה, בטבול יום שכן יש במינו אב התומה, ובכלי חרס שכן מתמא מאווירו. שאלה חמישית, מניין למד רבי יוסי שרביעי בקודש פסול? והתשובה, בקל וחומר ממחוסר כיפורים שמותר בתרומה ואסור בקודש. והשאלה האחרונה על דף חפתת הייתה, טבול יום שנגע באוכל, איזה דין יש לו? והתשובה להבשה ולשני לתומה, לרבי מאיר שלישי לתומה ולחכמים, רק פוסלו ואינו מטעמו גם בקודש. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינו לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חפתת. במסכת סוטה, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי על עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי בשבוע זין באייר, ערב שבת קודש, פרשת אחרי מות קדושים, תשפ"ג. עיקר וטורף העניין ותלמוד תורתנו, כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים, בשני דפים יומיים, דפים למד ולמד אלף, במסכת סוטה, השתבח שמו הגדול עד. לתלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפתת עמוד אלף, שמונה שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים, ומן המילים בו ביום דרש רבי עקיבא, וכל כלי חרס. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לעיל, בדף זך עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת סוטה, פרק ששמו, כשם שהמים, הביאה המשנה את דרשתו של רבי זכריה בן הקצב, שנאסרת האישה גם לבועל קודם שתשתה את המים. ודרשתו זו של רבי זכריה בן הקצב נאמרה ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה לנשיאות. ומכך כותבת המשנה עוד עניינים שדרשו החכמים באותו יום. ומתוך כך נתבארו בו ענייני טומאה וטהרה. שנינו במשנה בו ביום דרש רבי עקיבא וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. נקדים את הלכות טומאת שרצים. השרץ נקרא אב הטומאה והוא מטמא אדם וכלים וכן אוכלים ומשקים. הכלי שנטמא משרץ נקרא ראשון לטומאה, שהוא ראשון לתולדות טומאה ואינו מטמא אדם וכלים אלא אוכלים ומשקים בלבד. על כן, אם היו אוכלים ומשקים בתוך הכלי שנעשה ראשון לטומאה, נטמאים ממחמת הכלי ונעשים שני לטומאה. ואילו כלים, אם היו בתוך הכלי הזה, אינם נטמאים. אוכלים ומשקים אלו שנעשו שני לטומאה אינם מטמאים אוכלים ומשקים בנגיעתם, לדעת רבן יוחנן בן זכאי, כי אין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין. אבל אם נגעו בתרומה, נפסלה התרומה מאכילה ונחשבת שלישי לטומאה. ואם היא התרומה תיגע בבשר קודשים משערי הקורבנות, הרי היא פוסלת אותו, והוא הקודשים רביעי לטומאה. אבל לדעת רבי עקיבא, אוכלים ומשקים שנעשו שני לטומאה כן מטמאים משקים ואוכלים אחרים, למרות שהם חולין. והם הופכים להיות שלישי לטומאה. ואוכל מטמא דווקא משקה ומשקה מטמא דווקא אוכל. כך שיטת רבי עקיבא כמבואר במסכת פסחים בדף חי. כלי חרס נשתנה דינו לעניין טומאה וטהרה משאר כלים ואינו נטמא בנגיעת שרץ בדפנותיו, אלא אם כן נכנס השרץ לתוך חללו של הכלי חרס. שבזה הוא נטמא גם ללא מגע שרץ כל שבא לתוך אווירו. אם כן שנינו במשנה, בו ביום שנתמנה רב לזר בן עזריה להיות נשיא ישראל, דרש רבי עקיבא את הפסוק וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. דורש רבי עקיבא את התיבה ככתבה, וכאילו מנוקדת, יטמא. לא כל אשר בתוכו יטמא, אלא כל אשר בתוכו יטמא. שמשמע שמה שבתוכו יכול לטמא אחרים, ומכאן, שהאוכל שנעשה שני לטומאה מחמת הכלי, מטמא את הנוגע בו להיעשות שלישי לטומאה גם בחולין. ואמר על כך רבי יהושע, שרבן יוחנן בן זכאי היה אומר שאף לגבי תרומה, לא נאמר בתורה ששני לטומאה מטמא אותה. ועל כן עתידים הדורות הבאים לתאר את השלישי לטומאה בתרומה. והנה רבי עקיבא מצא לימוד שגם חולי נעשים שלישי לטומאה. שואלת הגמרא על דברי רבן יוחנן בן זכאי, שאמר שעתידים דורות הבאים לתאר את השלישי בתרומה מפני שאין לזה לימוד מהתורה. אם כן שואלת הגמרא, מדוע אכן התרומה נעשית שלישי לטומאה? ומאחר דאין לו לימוד מן התורה לטמא כיכר של תרומה שנגע בשני לטומאה, למה לדעת רבן יוחנן בן זכאי? הכיכר תמה. תרץ את הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר רב בשמו של רב, אמנם מן התורה אין לו לכיכר של התרומה לימוד מפורש לתמאו. אבל מדין קל וחומר יש לו לימוד לתמאו כשנגע בו שני לתומה. וכך יש ללמוד, ומה תבול יום? בין אדם תמה ובין כלי תמאים, משעה שתבלו ועד שעת הערב שמש שהוא צית הכוכבים, כמבואר במסכת ברכות בדף ב' עמוד ב', קרואים תבול יום. אז הוא מה תבול יום שמותרים בחולין, שכן נלמד מן הכתוב בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ו', ולא יוכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים, שמשעה שרחץ את בשרו במים, נעשה טהור למעשר ולחולין. כמבואר במסכת יבמות בדף ע' ד' עמוד ב', ששלושה פסוקים בתמה שנטהר, שבהם מבואר שלושה זמנים שונים, אי מתי נטהר התמה. והגמרא מבארת שלאחר שטבל מותר לחולין ולמעשר, ולאחר שהעריף שמשו אוכל בתרומה, ואם נטמע בתומה, שהוא גם חייב להביא קורבן, אם הביא את כפרתו, מותר גם בקודשים. אז מה תבול יום שמותר בחולין, אף על פי כן הוא פוסל בתרומה מהתורה, כשנגע בה, ונמצא שהוא נחשב תמה לגבי תרומה, כי כר שנגע בראשון לתומה ונשא שני לתומה שפסול בחולין, ונחשב תמה גם בחולין, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ג', לגבי כלי חרס שנפל לתוכו שרץ, כל אשר בתוכו יטמע, ומשמע שכל אוכל תמה, בין חולין, בין תרומה, בין קודשים, האם אינו דין שיעשה בנגיעתו שלישי בתרומה? דוחה הגמרא את הקל וחומר ואומרת איקה למפרח, יש מקום לפרוח את הקל וחומר, ולומר, מה לטבול יום שתומתו חמורה שכן אב התומה, כגון תמי מת או זב או מצורה שדינם אב התומה, ולכך הוא פוסל את התרומה במגעו, מה שאין כן כיכר שני לתומה שבא תומתו מראשון לתומה בלבד, ייתכן שאינו פוסל את התרומה. מיישבת הגמרא תיתי, יש ללמוד את הקל וחומר, מטבול יום דשרץ, אדם או כלי שטבלו להיטהר מטומת מגע של שרץ שהם לא היו אב התומה כי אם ראשון לתומה, שכן השרץ עצמו הוא אב התומה והנוגע בו נעשה ראשון לתומה, ואף הם פוסלים את התרומה במגעם עד הלילה. ולדעת רש"י בסוגייתנו טבול יום פוסל תרומה במגעו מן התורה, שבכלי טבול יום נאמר במים יובה ותמה עד הערב ותער, ופסוק זה שמצריך טבילה וערב שמש נאמר לגבי תרומה, שהרי רק לגבי תרומה נטהרים בערב שמש. וכיוון שפסוק זה נאמר בכלים שלא שייך בהם אכילה אלא רק נגיעה, דורשת מכך הגמרא במסכת יבמות דף ע"ה, שטבול יום פוסל תרומה בנגיעה, והוא הדין לאדם טבול יום. ומהם ניתן ללמוד קל וחומר לכיכר שני לתומה שפסול בחולין שיפסול את התרומה במגעו. שואלת הגמרא, יש לפרוח את הלימוד הזה ולשאול מה לטבול יום דשרץ שיש בו חומרה שאין בכיכר שני לתומה, שכן יש במינו אב התומה. שרי אדם או כלי יכול להיטמע ולעשות אב התומה במגע המת, והוא מטמע אדם וכלים, ואילו כיכר אינו יכול לעשות אב התומה אלא רק ראשון ושני לתומה. שכן אב התומה נלמד מן הכתוב בסוף פרשת פרה אדומה, פרשת חוקת ספר במדבר פרק י' פסוק חב ב', וכל אשר יגע בו התמה יטמע והנפש הנוגעת יטמע עד הערב. והכוונה שנפש הנוגעת בתמה שנטמע באמת תטמע עד הערב. הרי שתמי מת נעשה אב התומה לתמי אדם וכלים. ולפני כן נאמר ויזה התאור על התמה וחיתאו ביום השביעי וחיבס בגדה ורחץ במים, ודרשו חכמים שרק מי שיש לו טהרה במקווה שרחיצת מים נעשה אב התומה במגע המת. והם אדם וכלי עץ ומתכת, יצאו אוכלים ומשקים וכלי חרס שאין להם טהרה במקווה שאינם נעשים אב התומה. דוחה הגמרא את הפרחה ואומרת, כלי חרס שנפל שרץ לתוכו ונטמע, יוכיח שאף מי שאין במינו אב התומה פוסל את התרומה, שכן כלי חרס אינו יכול לעשות אב התומה. שכן בכלי חרס שנפל שרץ לתוכו ונטמע נאמר, ואותו תשבורו, וכיוון שאין לו טהרה במקווה אינו נעשה אב התומה. כמבואר ליל, והוא מטמא אוכלין ומשקין של חולין ותרומה שנכנסו לתוכו, וכל שכן שפוסל את התרומה. הרי שאין הטעם שיש במינו אב התומה גורם לפסול את התרומה. ואם כן יש ללמוד שהוא הדין כיכר שני לתומה פוסל תרומה אף שאינו נעשה אב התומה. ולמרות שכלי חרס מטמא גם חולין, ואם כן אין הוכחה לטבול יום שאף על פי שטהור לחולין פוסל תרומה, ולפי זה לא מצינו דבר שאינו מטמא חולין ופוסל תרומה שאין במינו אב התומה. מכל מקום אומר רש"י, אין הגמרא צריכה להוכיח אלא שאין הפסול תרומה תלוי אם יש במינו אב התומה. ואם כן אפשר שוב ללמוד קל וחומר מטבול יום. דוחה הגמרא את הראיה מכלי חרס ואומרת מה לכלי חרס שיש בו חומרה שאין בכיכר, שכן מטמא אוכלין ומשכין מאווירו, כשנכנסו לתוך אוויר הכלי גם בלא שנגעו בגופו, ואילו הכיכר אינו מטמא אלא במגע, ויתכן שמחמת חומרה זו, כלי חרס פוסל תרומה ואין ללמוד ממנו לכיכר שני לתומה. משיבה הגמרא ואומרת טבול יום יוכיח, שאין הפסול תרומה תלוי בחומרה שמטמא מאווירו, שהרי כלי הראוי לטבילה פוסל תרומה, אף שאין בו חומרה זו ואינו מטמא אלא בנגיעה. וחוזר הדין, יש לחזור ולהקשות שטבול יום חמור, כיוון שיש במינו אב הטומאה. אלא יש ללמוד את הדין משניהם, שהרי לא ראי זה כראי זה. אין חומרתו של הטבול יום כחומרתו של כלי חרס. ולכך אין לומר שחומרת כלי החרס שמטמא מאווירו גורמת שמטמא תרומה. שכן חומרה זו אינה בטבול יום. ולא ראי זה כראי זה, ואין חומרתו של כלי חרס כחומרתו של טבול יום. ולכך אין לומר שחומרת טבול יום שיש במינו אב הטומאה, גורמת שמטמא תרומה, שכן חומרה זו אינה בכלי חרס, ונמצא שאין החומרה שיש בכל אחד מהם היא הגורמת שהוא מטמא תרומה, אלא הצד השווה שבהן, הצד השווה שחמור בהן, שיש לתלות שמחמתו שניהם מטמים, הצד השווה הוא שמותרים בחולין ופוסלים בתרומה, שטבול יום וכלי חרס נקראו בתורה טמאים והם פוסלים את התרומה. שבאדם טבול יום נאמר ובא השמש ותאר ומשמע שעד הערב שמש הוא טמא, ובכלי חרס נאמר תנור וקיריים יוטץ טמאים הם. וכן בכלי טבול יום נאמר בפירוש לשון טומאה שנאמר במים יובא וטמא עד הערב. אם כן, כל שכן כיכר שנעשה שני לטומאה שדינו חמור יותר, שהרי פוסל בחולין ונחשב טמא לגביהן, שהרי אוכל הנמצא בכלי חרס ונפל בתוכו שרץ ונעשה שני לטומאה, נאמר בו כל אשר בתוכו יטמא, אם כן ודאי דפוסל בתרומה לעשותו שלישי לטומאה. עד כאן ביארה הגמרא מניין לרבן יוחנן בן זכאי שכיכר שני לטומאה פוסל תרומה במגעו. כיכר שהיה שני לטומאה, אם נגע בתרומה, התרומה טמאה, אף שאין לכך מקרא מן התורה. עכשיו מבארת הגמרא את מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, שעתיד דור אחר לטהרו. ונשאלת השאלה מדוע שיאמרו דור אחר כך, ומדוע רבן יוחנן בן זכאי אינו סובר כמותם. אומרת הגמרא בדור אחר שעתיד לתאר את התרומה פריך, עתיד להפריך את הלימוד מטבול יום וכלי חרס ולהקשות. מה להצד השווה שבהן שכן יש בהן צד חמור, שבכל אחד מהם יש חומרה שאינה בכיכר שנעשה שני לטומאה. טבול יום יש במינו אב הטומאה, וכלי חרס מטמא מאווירו, ואילו בכיכר שני לטומאה אין אף אחת משתי החומרות, ואף אין בו שום חומרה על פני טבול יום וכלי חרס, ולכך, אף שאין החומרות שוות, אפשר שחומרת כל אחד גורמת שמטמא תרומה, ואילו כיכר שני לטומאה שאין בו כל חומרה, אינו פוסל תרומה. כך יחשבו דור אחר. ואולם רבן יוחנן בן זכאי, סברה זו של צד חמור שיש בשניהם לא פריך, לא סבר שיש להקשות ממנה, מאחר שהחומרה שבשניהם אינה שווה, ולא ניתן לתלות את הפסול תרומה בחומרות שונות. אלא יש ללמוד מהצד השווה שבהם, שכיכר ששני לתומה, יעשה שלישי לתומה בתרומה. אם הוא ייגע בתרומה, הוא יטמא את התרומה. אחרי שנתבהר הקל וחומר ששני לתומה עושה שלישי בתרומה, מביאה הגמרא ברייתא ללמוד מקל וחומר שבקודש, בבשר קודשים, שהוא חמור יותר, שלישי לתומה עושה רביעי לתומה. תניא אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, והדברים מופיעים במסכת פסחים בדף חי, וכן במסכת חגיגה בדף חף דלת. מניין לרביעי בקודש שפסול, אוכל או משקה של קודשי הקורבנות שנגע בשלישי לתומה, אז קודשי הקורבנות נפסלים ונעשים רביעי לתומה. ודינו, יש ללמוד זאת מקל וחומר, מה מחוסר כיפורים אדם התמה בתומה מצריכה קורבן לגמר טהרתו? כגון זף שראה שלוש ריות או זווה או יולדת או מצורה מוחלט, שטבל והעריף שימשו, דהיינו עזב והזבה והמצורה לאחר שספרו שבעה ימים וטבלו במקווה והעריף שימשם, והיולדת לאחר שטבלה ונתהרה מתומת לידה ועברו עליה ימי תואר, שהם עד יום 40 לזכר ו-80 יום לנקיבה, שהיא נחשבת בהם כתבולת יום ארוך שלא העריף שימשה, והערף שמש של היום 40 לזכר או היום 80 לנקיבה, היינו הערף שמש שלה, אז אדם שטמא בתומה מצריכה קורבן לגמר טהרתו שטבל והעריף שימשו, אבל עדיין לא הביא את קורבנותיו, הדינו שמותר בתרומה. והגמרא במסכת יבמות בדף ע"ד עמוד ב' דרשה שהפסוק ובא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים, מדובר בתרומה, ובא ללמד שטמא שטבל והריף שמשו מותר לאכול בתרומה, אף שעדיין לא הביא את קורבנו. אבל הוא פסול בקודש, אסור לו לאכול קודשים עד שיקריב את קורבנו, ואת הקורבן הוא מביא רק למחרת ביום השמיני. אם כן, שלישי לתרומה שפסול בתרומה, כלומר תרומה שנגע בשני לתרומה שנפסלה ונעשתה שלישי לתרומה ואסורה באכילה, כמו שלמדנו את הדין הזה מקל וחומר לעיל, האם אינו דין שיפסול קודשים במגעו ויעשה אותם רביעי בקודש? שבשר הקודשים יהפכו להיות טמאים, למרות שהם רביעי, לתרומה. ואף שכלל נקוט בידינו שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כלומר שדבר שנלמד מחברו בקל וחומר, אין להטיל בנלמד חומרה יותר ממה שיש במלמד, ואם כן, מאחר ובתרומה מצינו רק שלישי לתרומה ולא רביעי, אי אפשר ללמוד מתרומה שבקודש יהיה פסול גם ברביעי לתרומה מכל מקום. מאחר וכבר למדנו ששלישי פסול לקודש מן התורה, מפסוק מפורש בתורה כפי שיבואר בסמוך, ואם כן לא צריך את הקל וחומר כדי ללמד ששלישי בקודש פסול. ואם נאמר כאן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, נמצא שלא לומדים מהקל וחומר דבר. ובמקום שהקל וחומר בטל לגמרי, אין לומר את הכלל דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. ולכך למידים רביעי לקודש מקל וחומר. מבארת הגמרא מה שאמרנו ששלישי לתומה פסול לקודש מן התורה, מן העלן, מאיכן למדנו זאת? דכתיב נאמר בפרשת קורבן שלמים לגבי אכילת הבשר, ספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ט, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל. ומדייקת הגמרא את משמעות הכתוב בכל טמא, מי לא עסקינן, האם אין כוונת הכתוב אפילו דנגע הבשר בשני לטומאה, שאפו נקרא טמא, כאמור בפרשת טומאת שרצים, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, והאוכל שבתוך הכלי שני לטומאה הוא, שכן אשר רצועה בטומאה והכלי נעשה ראשון לטומאה, והאוכל שבתוך הכלי נטמא מן הכלי ונעשה שני לטומאה, ונקרא טמא. ואף על בשר זה שנגע בו ונעשה שלישי לטומאה, אמר רחמנא לא יאכל, ומאחר שהפסוק נאמר בבשר שלמים שהוא קודש, הרי מפורש בתורה ששלישי לטומאה פסול לקודש. שלישי לטומאה שנגע בבשר קודשים, פוסל אותו את הבשר, ולכן למדים את הרביעי מקל וחומר כדאמרן, כמו שאמרנו לעיל. עכשיו המוראים דנים בדברי רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, טעם בריבי, טעמו של רבי יוסי, שהוא חכם וגדול הדור, שזה הכוונה בריבי שהוא כינוי לגדול הדור בחוכמה, טעמו של רבי יוסי איני יודע מהו, וכיצד סבר ללמוד בקל וחומר ממחוסר כיפורים שרביעי בקודש פסול, שהרי תשובתו, הרי פרחתו של הקל וחומר בצידו, שכן אוכל הבא מחמת תבול יום, אוכל של תרומה או קודשים שנגע בתבול יום, יוכיח שאין ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהפסול בתרומה פוסל קודשים בנגיעה, שהרי אוכל זה שנגע בו תבול יום, פסול באם היה תרומה. כאן נלמד מן הכתוב במים יובה ותמי הדער ותאר. ואוכל זה אינו עושה רביעי בקודש אם נגע בקודשים. והרי שאין זה נכון ללמוד את הקל וחומר הזה. ומביא רבי יוחנן ברייתא להוכחת הדין הזה, דתניא. נאמר בברייתא מופיע במסכת מעילה בדף ח' עמוד א', אבא שאול אומר תבול יום תמה שטבל לתומתו, ועדיין לא בא לעילה מן התורה נחשב כאילו הוא שני לתומה, שאינו מתמה חולין כלל, כיוון שחולין לא נעשים שלישי לתומה, ופוסל תרומה במגעו לעשותה שלישי, והיא פוסלת קודש שנגעו בו לעשות רביעי בקודש. אבל אם נגע בבשר קודשים, עשו חכמים מעלה שיהיה תבול יום תחילה לקודש, ראשון לקודש, ויהיה תמה כדי לתמה שניים, לתמה שתי דרגות אחריו, באופן שיתמו אף הם את האוכל אשר ייגע בהם, ולפסול עוד אחד אחריהם, שיהיה הוא תמה, אבל הוא לא יתמה אחריו. שכיוון שהתבול יום נחשב ראשון לתומה, נעשה הקודש שנגע בו שני לתומה, ומתמה את הקודש שנגע בו לעשות שלישי לתומה, ואף הוא פוסל קודש שיגע בו לעשות רביעי לתומה. רבי מאיר אומר לו גזרו חכמים שיחשב תבול יום לקודש כראשון לתומה, ודינו לגבי קודש כדינו לגבי תרומה, שהוא נחשב שני לתומה בלבד כדין התורה. ולכך אף כשנגע בקודשים הוא מתמה, לתמה הלאה אחד, דרגה אחת שנוגע בו נעשה שלישי לתומה, והוא מתמה קודש כשנוגע בו, ופוסל שיהיה הוא תמה, אבל הוא לא יתמה אחריו, אחד, דרגה אחת אחריה, דהיינו שהנוגע בשלישי לטומאה הוא עצמו טמא, אבל הוא אינו פוסל את הנוגעים בו. והחכמים אומרים אין הטבול יום נחשב אפילו כשני לטומאה שיעשה שלישי ורביעי, לדין תורה הוא שפוסל תרומה וקודשים במגעו, אבל אין בהם גדרי טומאה לטמות אחרים. ולכן כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה והם אינם מטמים תרומה וקודשים, כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש, אבל אינם מטמים קודשים שנגעו בהם. והגמרא סברה שרבי יוסי סובר כחכמים שתרומה או קודשים שנגעו בטבול יום נפסלו, אבל הם אינם פוסלים קודשים אחרים שנגעו בהם, ולפיכך קשה על רבי יוסי, שאם אכן כל הפסול בתרומה פוסל קודשים במגע, כפי שהוא לומד ממחוסר כיפורים, מאדם שעדיין צריך להביא קורבן לכפרתו, היה לנו ללמוד קל וחומר אף לאוכל שנפסל מנגיעת טבול יום שיפסול את הקודשים במגעו, שהרי אוכל הנוגע בטבול יום נפסל בתרומה. והלימוד יהיה כזה, מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה פסול בקודש, אוכל הנוגע בטבול יום שפסול בתרומה עם אינו דין שיעשה רביעי בקודש? אותו קל וחומר שעשו לגבי כיכר שלישי לטומאה. אלא בהכרח שאין נכון ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים שהפסול בתרומה פוסל קודשים בנגיעה. זוהי הברייתא שמוכח ממנה כקושייתו של רבי יוחנן על טעמו של רבי יוסי. כיצד סבר רבי יוסי ללמוד בקל וחומר ממחוסר כיפורים שרביעי בקודשים, בבשר קודשים, פסול? מה תקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה על קושייתו של רבי יוחנן על רבי יוסי? ממאי די רבי יוסי כרבנן סביר עלי, מנין לרבי יוחנן שרבי יוסי סובר כמו רבנן שטבול יום אינו מטמא תרומה וקודשים אלא פוסלם בלבד? הכלל הוא שכאשר אנחנו אומרים שזה מטמא, אז גם הוא עצמו נטמא והוא גם מטמא אחרים. אם אנחנו אומרים פוסל, הכוונה שהוא עצמו נטמא אבל לא מטמא אחרים. אצלו הטומאה נעצרת. אז מה תקיף לרב פאפה? ממאי? מנין לרבי יוחנן די רבי יוסי כרבנן סביר עלי שטבול יום אינו מטמא תרומה וקודשים אלא פוסלם בלבד? דילמה כאבא שאול סביר עלי. אולי רבי יוסי סובר כמו אבא שאול דאמר, אבא שאול אומר שמן התורה הוא נחשב שני לטומאה שמטמא תרומה להיות שלישי, והיא פוסלת קודשים לעשותם רביעי, כיוון שלומדים בקל וחומר ממחוסר כיפורים, שכל הפסול בתרומה, כל שכן שפוסל בקודשים, כמו שדרש רבי יוסי לאל. אלא שחכמים עשו מעלה בקודשים, שאם נגע בקודש נחשב הטבול יום ראשון לטומאה ודינו לטמא שניים ולפסול אחד. ואם יסבור רבי יוסי כאבא שאול, לא קשה עליו כלום, שאכן לומדים קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהנעשה שלישי לטומאה יכול לעשות רביעי לטומאה בקודש. דוחה הגמרא את קושייתו של רב פאפה ואומרת, איסל כדאי תח כאבא שאול סביר עלי. אם יעלה על דעתך שרבי יוסי סובר כמו אבא שאול, שטבול יום נחשב מן התורה שני לטומאה, ומה שאמר של הקודש נחשב ראשון לטומאה אינו אלא מעלה מדי רבנן, ותרומה שנגע בה ונעשית שלישי לטומאה ופוסלת קודשים לעשותם רביעי לטומאה בקל וחומר ממחוסר כיפורים, אם כן, לייטי עליו ללמוד לרביעי בקודש בקל וחומר מאוכל שבא מחמת טבול יום ולא ממחוסר כיפורים. שקל וחומר מטבול יום יש בו חידוש גדול יותר שלמדים ממנו שסובר כאבא שאול, באוכל הבא מחמת טבול יום שעושה רביעי בקודש. וגם ששלישי לטומאה בתרומה עושה רביעי בקודש. וכך היה לו לומר, ומה האוכל של תרומה או של קודשים הבא מחמת נגיעת טבול יום? זה טבול יום גוף אישה, טבול יום עצמו שפוסל את האוכל מותר בחולין, שאינו פוסלם כלל ונחשב טהור לגביהם, מכל מקום אמרת שאוכל זה עושה רביעי בקודש. אם כן, אוכל של תרומה שנעשה שלישי לטומאה הבא מחמת שני, שנטמא מחמת נגיעתו באוכל שהוא שני לטומאה, זה שני גוף אישה, שני לטומאה הוא עצמו אסור בחולין, שכן אף בחולין יש שם טומאה על השני לטומאה. האם אינו דין שעושה רביעי בקודש? כלומר, אם אוכל הבא מחמת טבול יום הקל ממשיך טומאה אחריו לגבי קודשים, כל שכן ששלישי לטומאה הבא מחמת שני לטומאה חמור ימשיך טומאה אחריו לגבי קודשים. ואף שלדעת אבא שאול אוכל הבא מחמת טבול יום ממשיך טומאה לשניים אחריו בקודש, שכן לגבי קודשים נחשב הטבול יום ראשון והנוגע בו שני, ועושה שלישי ורביעי לטומאה, אין ללמוד ממנו ששלישי החמור ממנו יעשה שניים בקודש, היינו שיעשה רביעי וחמישי. שכן גם לדעת אבא שאול, אוכל הבא מחמת טבול יום אינו ממשיך טומאה מן התורה, אלא רק אחד אחריו, כדעת רבי מאיר. אלא שאם נגע בקודש, סובר אבא שאול, שמחמת חומרת הקודש, יחמירו חכמים שיעשה עוד אחד. ואילו לימודו של רבי יוסי מקל וחומר בא ללמד המשכה תומה מן התורה, ועל כן אין ללמוד אלא המשכה אחת, משלישי לתומה לרביעי לתומה, כך מסביר רשי. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא, ואם תאמר שרבי יוסי אכן סובר כאבא שאול, והטעם שלא למד אוכל שלישי לטומאה בקל וחומר מטבול יום, זה משום דאיקה למפרח, יש לפרוח את הקל וחומר ולומר, מה לטבול יום שטומאתו חמורה שכן היה אב הטומאה, כגון תממת או זב או מצורע, ולכן אוכל שנגע בו עושה רביעי בקודש, אבל אוכל שלישי שבא טומאתו מאוכל שני, טמא, שלא היה אב הטומאה, יש לומר שאינו עושה רביעי בקודש. אם כך תרצה לפרוח, אין לטעון כך שהרי הייתינה ממחוסר כיפורים ולא פרחי. רבי יוסי למד ששלישי עושה רביעי לטומאה בקודש ממחוסר כיפורים שאפו היה אב הטומאה לפני שטבל והריף שמשו, והוא לא פרח והקשה מה למחוסר כיפורים שכן היה אב הטומאה. אלא בהכרח שרבי יוסי סובר שאין זו פרחה כלל, כיוון שלאחר שטבל פסקה הטומאה הקודמת לגמרי, ואין לשייך לה שום דין שמצינו אחרי התבילה. נמצא שאילו היה רבי יוסי סובר כאבא שאול, היה עליו ללמוד ששלישי לטומאה עושה רביעי לטומאה בקודש בקל וחומר מאוכל הבא מחמת טבול יום. וכיוון שרבי יוסי לא למד, כן, יש להוכיח שהוא לא סובר כמו אבא שאול, אלא כמו חכמים. וממילא יש להקשות על דבריו, מדוע אוכל הבא מחמת טבול יום שפסול בתרומה אינו עושה רביעי בקודש? אלא בהכרח שאין ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים לפסול רביעי בקודש. למדנו במשנה את דעתו של רבי עקיבא ששני לטומאה עושה שלישי לטומאה גם בחולין. כעת מביאה הגמרא דעת כמה תנאים החולקים וסוברים ששני לטומאה אינו מטמא בחולין. דהיינו, אם חולין נגע בשני לטומאה, הוא לא נטמא. אמר רב אסי אמר רב בשמו של רב ואמרי לה, ויש אומרים שמם רזו, אמר רבא בניסי אמר רב. רבא בניסי אמר בשמו של רב, רבי מאיר ורבי יוסי ורבי יהושע ורבי אלעזר ורבי אליעזר, כולו סבירה להו, כל אלו סוברים דאין שני לטומאה עושה שלישי בחולין. ומבארת הגמרא מיכן למדנו דעת כל אחד מהחכמים שמנה רב. ולדעת התוסות הראש ותוסות צ'אנס, מחלוקת רבי עקיבא וחכמים אלו דווקא לעניין טומאה דאורייתא. שכן הגמרא במסכת חולין דף למד ג' עמוד ב' מסתפקת אם רבי עקיבא סובר גם בשני לטומאה מדרבנן שעושה שלישי לטומאה בחולין, או שאין זה אלא בטומאה דאורייתא. ואילו התוסות במסכת חולין דף למד ג' עמוד ב' דיבור המתחיל הני כותבים שלדעת רב בסוגייתנו אין לחלק בין טומאה דאורייתא לטומאה דרבנן, ולדעת רבי עקיבא שני עושה שלישי בין בטומאה דאורייתא ובין בטומאה דרבנן. לדעת החולקים עליו שני לטומאה בחולין אינו עושה שלישי בחולין בין בטומאה דאורייתא בין בטומאה דרבנן. אם כן, מפרטת הגמרא מיכן למדנו דעת כל אחד מהחכמים שמנה רב. רבי מאיר אומרת הגמרא, מצינו שסובר כן דתנן, שנינו משנה במסכת פרה פרק י' משנה ה', כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים שמן התורה תאורו, אלא שחייבו חכמים לטבול משום שנחשב טמא מדרבנן, כגון כל הפוסל את התרומה מחמת גזירות בית שמאי שנשנו בסוף מסכת זווים פרק ה' משנה י"ב, כגון האוכל חצי פרס של אוכל ראשון או שני לטומאה, והשוטה משקין טמאים והבא ראשו ורובו במים שאובים, וטהור שנפלו על ראשו שלושה לוגין מים שאובים וסתם ידיים קודם נטילתן, וטעם הגזירות הללו התבארו במסכת שבת בדף י"ד עמוד א', אז כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, הרי הוא מטמא את הקודש לעשותו שלישי לטומאה, והוא פוסל קודשים אחרים לעשות רביעי לטומאה, וכן הוא פוסל את התרומה לעשותה שלישי לטומאה, אבל היא התרומה הטמאה אינה פוסלת תרומה אחרת בנגיעה, שיחשיבו חכמים את מי שטמא מדבריהם כשני לטומאה, כמבואר במסכת שבת בדף י"ג עמוד ב', ומותר באכילת חולין ואינו נחשב כאוכלן שלא בטהרה, שכן שני לטומאה אינו מטמא בחולין, שהחולין אינם יכולים לעשות שלישי לטומאה, ובאכילת פירות של מעשר שני, כמבואר במסכת חגיגה בדף חי עמוד ב', שבאכילת פירות של מעשר שני הוא מותר כמות שהוא, אבל לאכילת לחם של מעשר שני הוא צריך ליטול ידיים. אף שמעשר שני שנטמא אסור באכילה, בכל זאת המעשר שני דינו כחולין ואינו נעשה שלישי לטומאה, אבל כן אינו מקבל טומאה משני לטומאה. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אוסרים באכילת מעשר שני, אבל בנגיעה מותר, כמבואר במסכת חגיגה בדף חי עמוד ב'. נמצא שבין לדעת רבי מאיר ובין לדעת חכמים החולקים עליו, אין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין, אלא שלא נתפרשו שמות החכמים ולכן לא מנע אותם רב בין הסוברים כך, אבל כוונתו של רב הייתה שרבי מאיר וחולקים עליו סוברים כן, שאין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין. עכשיו מוכיחה הגמרא מניין שרבי יוסי סובר ששני לטומאה אינו עושה שלישי בחולין. רבי יוסי מצינו שסובר כן עד האמרן בברייתא שהובא לאל בדף כ"ט עמוד ב' ששנינו בה, שרבי יוסי למד רביעי בקודש, דהיינו שיש תומה ברביעי בבשר קודשים, בקל וחומר ממחוסר כיפורים, דהי מיטי, שכן אם סובר רבי יוסי ששני עושה שלישי בחולין, ונמצא ששלישי בחולין תמה, לייטי, שילמד קל וחומר מטבול יום לרביעי שפסול בתרומה, שהרי באותו אופן שלמד רבן יוחנן מזכאי לאל בדף חפתת עמוד א', מטבול יום לפסול שלישי, יש ללמוד לפסול רביעי, והלימוד הוא שאם טבול יום פוסל תרומה אף שאינו פסול בחולין, שלישי שפסול בחולין אינו דין שיפסול תרומה לעשותה רביעי, וכן יש ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים לפסול אף חמישי בקודש, באותו אופן שלמד לפסול רביעי בקודש. שאם מחוסר כיפורים שאינו פוסל תרומה פסול בקודש, רביעי שפסול בתרומה אינו דין שיפסול קודשים שיעשו חמישי לתרומה. ומכך שרבי יוסי לא למד את הקל וחומר הזה, סימן שהוא סובר ששני אינו עושה שלישי בחולין. מבארת הגמרא מניין שרבי יהושע גם סובר כך. רבי יהושע מצינו שסובר שחולין לא נשים שלישי לתרומה, שמן התורה אין אדם מקבל תרומה אלא ממת או משרץ, אבל אם נגע באוכלין שאין בהם אב התרומה אינו נטמא כלל, שכן מראשון לתומה ואילך אין כוח לתמה אלא אוכלין ומשקין. אבל בית שמאי גזרו על האוכל חצי פרס של אוכל תמה, שיהיה גופו תמה. שיעור פרס הוא חצי כיכר מלשון פרוסה, וחצי פרס הוא רבע כיכר, שזה שתי ביצים, לדעת רשי, במסכת חולין בדף למד ג', וביצה וחצי לדעת הרמב״ם. והטעם שגזרו בשיעור הזה כתב הריב"א, משום שהגזירה היא שמא ישתה משקה תרומה בשעת אכילתו, ואין דרך בני אדם לשתות אלא לאחר השיעור הזה, אבל קודם לכן לא שכיח שישתה ולא גזרו. בטעם גזירתם, נתבהר במסכת שבת בדף י' עמוד א', שחששו שכהן יכניס לפיו משקה של תרומה בשעה שאוכל את האוכל התמה ותיפסל התרומה. ואף שהחשש הזה אינו לה בכהנים, גזרו על כל ישראל משום לא פלוג, לא חילקו בין כהנים לישראל בגזירה הזו. ויש עזרה בתורה שלא לתמה תרומה. ולפיכך גזרו שהאוכל מאכל תמי הרי הוא פוסל את התרומה כדי שלא יהיה רגיל אצלה עם מאכלים תמאים. ונחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע איזו דרגת תומה גזרו על האדם האוכל. דתנן. שנינו במשנה במסכת הערות פרק ב' משנה ב', וזה מופיע גם במסכת שבת בדף י' ד', ובמסכת חולין בדף למד ג'. רבי אליעזר אומר האוכל אוכל חולין שנטמא מאב התומה והוא ראשון לתומה, נטמא גוף האדם כדוגמת מה שאכל והוא נעשה ראשון לתומה. והאוכל אוכל שהוא שני לתומה נעשה גופו שני לתומה, והאוכל חולין שנעשו שלישי לתומה נעשה גופו שלישי לתומה, הכל כפי מה שאכל. ולהלן התבאר כיצד חולין נעשים שלישי לתומה. רבי יהושע חולק ואומר, בין האוכל אוכל ראשון ובין האוכל אוכל שני נעשה גופו שני לתומה. וטעמו של רבי יהושע הוא, משום שלא מצינו בתורה שתומה עושה תומה אחרת כיוצא בא, אלא להפך, מצינו שהמאכל חמור מן האדם האוכלו, שכן מאכל נטמא מכביצה אוכלים תמאים, ואילו האדם אינו נטמע באכילת אוכלים תמאים עד שיוכל מהם חצי פרס. ולכך ראוי שתחול על האדם תומה פחותה מהמאכל עצמו. ומכל מקום, האוכל אוכל שני לתומה נעשה שני לתומה, משום שמצינו באוכל שני לתומה שעושה אוכל אחר הנוגע בו שני לתומה. כשהיה עליו משקה, שמשקה שנוגע באוכל שני לתומה נעשה ראשון לתומה מגזירת חכמים, והוא חוזר ומתמא את האוכל ועושה הוא שני לתומה. לכך מחמירים גם על האדם האוכלו שיהיה שני לתומה. והאוכל אוכל שהוא שלישי לתומה נעשה גופו שני בקודש, כלומר שהוא תמה רק לגבי קודשים, שאם ייגע בבשר קודש הרי הוא מתמה אותו, ואין גוף האדם האוכל נעשה שני בתרומה, לגבי תרומה שאינו פוסל תרומה במגעו. ומבאר רבי יהושע כיצד ייתכן שמאכל חולין יש שלישי לתומה, בחולין שנעשו על תארת תרומה, שבחולין שבעליהם כהן ורגיל בתרומה, קיבל על עצמו לאכול גם את החולין שלו בתארה ראויה לאכילת תרומה, כדי שיהיה רגיל בתארה ולא ייקשל באכילת תרומה בתרומה. וחולין אילו דינם לעניין תרומה כתרומה מגזירת חכמים, והם נעשים אף שלישי לתרומה. ומכל מקום הם מותרים באכילה כיוון שהם חולין. וטעמו של רבי יהושע הוא שלגבי תרומה הוא טהור, כיוון שאין שלישי מתמת תרומה כלל. אבל לגבי קודשים, כיוון שתארת תרומה תומה היא לגבי קודש, לכך שמירת התרומה אינה חשובה שמירה לגבי קודש, וחוששים שמה מאכל נטמא מאב התומה והוא ראשון לתומה, והאוכלו נעשה שני לתומה. מסיימת הגמרא את ההוכחה שגם רבי יהושע סובר שאין שני עושה שלישי בחולין, שהרי אמר בחולין שנעשו על תארת תרומה, ויש לדייק, דווקא בחולין שנעשו על תארת התרומה אין, אכן הם נעשים שלישי לתומה. אולם כשקיבל עליו לאכול חולין על תארת הקודש, שרוצה להרגיל את עצמו בתארת קודשים, כדי שאם יאכל קודשים יהיה בקי וזהיר בשמירתן, לא, אין השמירה גורמת שיחול עליהם שם טהרת הקודש ושיתמו בדרגת שלישי. משום שאין דרך בני אדם לשמור חולין על טהרת הקודש ובטלה דעתו אצל כל אדם והרי הם כחולין גמורים. אלמה כסבר, הרי לנו שרבי יהושע סובר שאין אוכל שנעשה שני לתומה עושה שלישי בחולין. מבארת הגמרא מניין שאף רבי אלעזר סובר ששני אינו עושה שלישי בחולין. אומרת הגמרא רבי אלעזר מצינו שסובר כן דתנן. שנינו משנה במסכת טהרות פרק ב' משנה ו' שרק ראשון של קודש גורם לעשות רביעי בקודש אבל הנטמאים מחמת ראשון של חולין אינם פוסלים רביעי בקודש. אבל רבי אלעזר אומר שלושתן חולין תרומה וקודשים שווים בדיניהם לפיכך הראשון לתומה שבקודש ושבחולין ושבתרומה דינו שווה שהוא מתמא שניים. שתי דרגות אחריו שהנוגע בו נעשה שני לתומה ומתמא את הנוגע בו לעשות שלישי ושניהם נקראים תמאים משום שמתמים אחרים ופוסל אחד. עוד דרגה אחריהם שיהיה נעשה רביעי וכל זה דווקא בקודש לגבי אוכל קודשים שהתאומה מתפשטת בהם עד רביעי. ועוד שווין שלושתן שהראשון שבהם מתאמה כדי לתאמות אחרים. אחד, דרגה אחת אחריו שהנוגע בראשון נעשה שני לתאומה וכוחו להעביר תאומה לאחרים. ופוסל אחד, את השלישי שיגע בשני שהוא נפסל בלא שיכול להעביר את התאומה לאחרים. ודין זהו בתרומה שהתאומה מתפשטת בעד שלישי. ועוד שווין שהראשון שבהם פוסל אחד ואין בכוחו להעביר תאומה בחולין. שהחולין אינם נטמאים אלא עד שני לתומה. והרי לנו מסוף דבריו שהשני אינו עושה שלישי בחולין. מבארת הגמרא מניין שאף רבי אליעזר סובר ששני אינו עושה שלישי בחולין. אומרת הגמרא רבי אליעזר מצינו שסובר כן דתנן, שנינו משנה במסכת חלה פרק ב' משנה ז', שנתנו חכמים שיעור להפרשת חלה שייתן לכהן חלק אחד מ-24 שבעיסה. נאמר בתורה בספר במדבר, פרק תדבר פסוקים יוטט וחף, היה באוכלכם אליכם מארץ תרים את תרומה להשם. ראשית הריסותיכם חלה תרים ותרומה שצריך להפריש חלק מהעיסה ולתיטה לכהן, ומהתורה אין שיעור לחלה אלא העיסה נפטרת בכל שהוא. וחכמים תקנו להפריש אחד מ-24, שנאמר תתנו להשם תרומה ודרשו חכמים שיהיה בו כדי נתינת מתנה לכהן. לנחתום שיעורו אחד מ-48, ומאחר שעיסתו מרובה יש בזה כדי נתינה. ובזמן הזה שאין ניסה תאורה מפני תאומת המת שאין לנו איפר פרה להזעה, מפרישים חלה כלשהו, והמינה כזית ושורפים אותה, מפני שהיא תמאה. ויש לה שם מן התורה. כך הרמב״ם בלכות ביקורים פרק ה' הלכת ת'. אז אם כן, נאמר במסרת חלה שנתנו חכמים שיעור להפרשת חלה שייתן לכהן חלק אחד מ-24 שבעיסה, אמנם אם נתמאה עיסה, כיוון שאין הכהן יכול לאכול חלתה ועומדת לשריפה ממעטים בחלה ומפרישים רק אחד מ-48. שאין לנו להרבות תומה בקודש, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. אבל דין זה הוא רק אם נטמאה עיסה בשוגג או באונס. אבל כשנטמאה במזיד יש להפריש כשיעור הרגיל בעיסה תאורה כדי שלא יהיה חוטא נזכר. אבל רבי אליעזר אומר אם נטמאה עיסה במזיד חלה ניטלת מן התאורה לתמאה. עליו ללוש עיסה אחרת בתארה כדי להפריש ממנה לעיסה התמאה. בביאר הרש בדעת רשי של רבי אליעזר כנסו את המטמא עיסתו במזיד שיעלו שיסה אחרת בתארה כדי להפריש ממנחלה בתארה על העיסה התמאה. והנה ההלכה היא שהעיסה שבאים לפותרה והחלה צריכות להיות מחוברות יחדיו קודם שקורא שם לחלה. שהחלה נקראת תרומה. ראשית הריסותיכם חלה תרים ותרומה אומרת התורה. ולמדים מן הכתוב בתרומת מעשר והרמותם ממנו. שהתרומה והפירות שתורם עליהם צריכים להיות מחוברים זה לזה. ולכן צריך שהחתיכה התאורה שרוצה לעשות החלה תיגע בעיסה התמאה, ובכך ייחשבו כמחוברות. אבל אי אפשר שתיגע בה ממש מפני שעליו לשמור שתהיה החלה תאורה, ואם כן, כיצד יפריש? מבאר רבי אליעזר שכאשר לפניו שתי עיסות אחת תאורה ואחת תמאה, והגמרא תבאר בהמשך באיזו דרגת תרומה מדובר כאן שנתמת העיסה, נוטל חתיכה כדי חלה כשיעור הראוי לחלה אחד מ-24 משיעור העיסה התמאה שאותו בא להתיר, מעיסה התאורה שעדיין לא הורמה חלתה, כי אם כבר יפריש חלה מהעיסה התאורה שוב אינו יכול להפריש ממנה לעיסה התמאה, כיוון שאין מפרישים מעיסה הפטורה מחלה על עיסה שחייבת בחלה, ומניח את החתיכה בתוך קערה בצד אחד, ואת העיסה התמאה מניח בצדה השני של אותה קערה כדי שהחתיכה שרוצה לעשותה חלה, לא תתאמה בנגיעתה בעיסה התמאה ונותן חתיכה נוספת מהעיסה התאורה בשיעור פחות מכביצה באמצע בין העיסה התמאה לחתיכה שרוצה לעשותה חלה וחתיכה זו נוגעת בשתיהן ומצרפתן וכיוון שהיא פחות משיעור ביצה, אין בכוחה להעביר תומה לחתיכה התאורה. ואף שהיא עצמה מקבלת תומה בכל שהוא, מכל מקום אינה מתאמה אחרים אלא כשיש בה כביצה. שלומדים מהפסוק שדווקא אוכל הנאכל בבת אחת מתאמה ושיערו חכמים שאין בית הבליה מחזיק יותר מביצה תרנגולת. ולכן החתיכה שקורא עליה שם חלה, כיוון שאינה נוגעת בעיסה התמאה אלא על ידי חתיכה פחות מכביצה, אינה נתמת. כך מסביר רשי. כדי ליטול חלה מן המוקף מן המחובר, שעל ידי החתיכה האמצעית נעשו מחוברות, ואחר כך קורא שם חלה על החתיכה התאורה. ומוקף הוא לשון של קירו וחיבור. ורשי כותב שמסלקה עם קריאת השם. וחכמים אוסרין. ולהלן התבאר טעמם במה הם חולקים על רבי אליעזר. וטניה, ואילו בברייתא מובאת הלכה זו של רבי אליעזר, שיחבר את החתיכה שרוצה לעשותה חלה עם העיסה הטמאה על ידי חתיכה אחרת, אבל שם כתוב שהחתיכה מחברת ביניהם, יכולה להיות כביצה, יכול להיות שיעורה כביצה, ואף על פי שאותה החתיכה נתמת מהעיסה הטמאה, ויש בה שיעור היכול לתמות אחרים, אין החתיכה שרוצה לעשותה חלה נתמת בנגיעתה, כשהיא עדיין חולין. היינו קודם שקורא עליה השם, אבל אחר קריאת שם חלה, הרי היא תרומה ונתמת נשייני לתומה, ולכן צריך לסלקה קודם סיום קריאת השם. סברו בני הישיבה לפרש, אידי ואידי גם המשנה וגם הברייתא מדברות בעיסה שנטמעה בתומה חמורה שלב התומה ונעשתה ראשון לתומה, וכן לדעת הכל חולין הטבולים לחלה, שעוד לא הופרשה מהם חלה, אף שחתיכה מהחולין עתידה להתקדש לחלה, לא כחלה דמו, אינם דומים בדינם לחלה שמקבלת תומה, אף משני ונעשית שלישי כתרומה, אלא דין הטבל כעיסת חולין. מה אליו? והקמיף לגי. האם אין לפרש את מחלוקת רב לזר וחכמים לשיטת התנה של הברייתא? באופן הבא, דמר סבר, רבי אליעזר סובר שאין שני עושה שלישי לתומה בחולין, ולכן, אף שהחתיכה שבאמצע נעשית שני לתומה ויש בה שיעור הראוי לתמה, אינה מתמת את החתיכה שרוצה לעשותה חלה נוגעת בה, וכשמקביע אותה לפני שקורא עליה שם חלה, הרי הוא מפריש חלה בתארה. מר סבר, אבל חכמים סוברים ששני עושה שלישי לתומה בחולין, ואם כן החתיכה שבאמצע שהיא שני לתומה מתמת את החתיכה שרוצה לעשותה חלה, לעשותה שלישי לתומה, ונמצא שנותן לכהן חלה תמאה בחזקת שהיא תאורה. ולפיכך אוסרים חכמים להפריש חלה מעיסה תאורה על תמאה. ונמצא שלפי הסבר זה במחלוקת רב לזר וחכמים, סובר רבי אליעזר שאין שני עושה שלישי בחולין. וכיוון שמדברי רבי אליעזר בברייתא מוכח ששני אינו עושה שלישי בחולין, על כן, אף הדעת התנא במשנה בדברי רבי אליעזר יש לפרש כן. ומה שיצריך לחבר בין העיסות דווקא לידי פחות מכביצה, זה משום שיש למעט בתומת החתיכה האמצעית, שהרי אסור לגרום תומה לחולין בארץ ישראל. רק משום תקנת תרומה להפריש חלה בתארה, התירו לתמה את החתיכה האמצעית. וכיוון שדי לתמה פחות מכביצה, אסור לתמה כביצה שיש לה חשיבות. מבארת הגמרא את מחלוקת רב לזר וחכמים באופן אחר. אמר רב מרי בריידר רב כהנה, יש לדחות ולומר דכולה על מלדת כולם, אין שני עושה שלישי בחולין. ואחר כאן בברייתא יש לפרש שבדין חולין הטבולין לחלה כמיפלגי. עיסה שנתחייבה בחלה ועדיין לא הפריש אותה. בזה נחלקו רב לזר וחכמים. מר סבר חכמים סוברים שכיוון שחתיכה ממנה עתידה להתקדש לחלה כחלה דמו, נעשית כל עיסת החולין כאילו היא קדושה בקדושת חלה ויכולה לעשות שלישי לתומה כחלה ותרומה. ולכן אי אפשר להפריש חלה בתארה מן המוקף, מפני שכשמחברים העיסה התמאה והתאורה על ידי חתיכה בשיעור כביצה, נתמת החתיכה שרוצה לעשותה חלה. ואף בהנחת פחות מכביצה באמצע לא יתירו חכמים, מחשש שיניח כביצה ותתמה חלה. ומר סבר, רב לזר סובר שהעיסה חייבת בחלה, אף שעתיד להוציא ממנה חלק לחלה, לא כחלה דמו, אלא דינה כחולין ואינה נעשית שלישי. ולפיכך, אף כשמניח חתיכה כביצה באמצע, אינה מתמת את החתיכה שרוצה לעשותה חלה. אבל לדברי התנא במשנה בדעת רבי אליעזר, כיוון שאפשר להניח פחות מכביצה באמצע, יש למעט בתומת חולין בארץ ישראל. או משום שיש לחוש בהנחת כביצה שמתיגה החלה בחתיכה שבאמצע לאחר קריאת השם ותתאמה. וכמבואר לעיל. והיא באה איתה מה אומרת הגמרא, אם תרצה אמור לפרש את מחלוקתם בדרך נוספת. דכולי עלמא, בין לדעת רב לזר ובין לדעת חכמים, חולין הטבולין לחלה לא כחלה דמו. ולכן דין העיסה מיועדת לחלה כדין חולין. וכן סוברים כולם שאין שני עושה שלישי בחולין. ולכן אין החתיכה מיועדת לחלה נתמת באופן זה שהרי אינה נעשית שלישי לתומה. ואחה, את הברייתא ששנינו יש לפרש שבנידון האם מותר לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל כמיפלגי, בזה נחלקו רב לזר וחכמים. שהרי החתיכה האמצעית המחברת את העיסות נתמת בנגיעתה בעיסה התמאה. ועל כך נחלקו. מר סבר הבלזר סובר שאין לחוש לכך שהחתיכה שבאמצע נתמת, משום שלצורך הפרשת חלה בתארה מותר לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל. ומר סבר, אבל חכמים סוברים שאף לצורך הפרשת חלה בתארה אסור לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל. ולכן אסרו להפריש חלה באופן זה שיגרם תומה לחתיכה האמצעית המחברת את האיסות. נמצא שלמסקנת הסוגיה גם חכמים החולקים על רב לזר סוברים ששני אינו עושה שלישי בחולין, אלא שכיוון שלא נתפרשו שמותם, לא מנע רב אלא את דברי רבי אליעזר וכוונתו לרבי אליעזר והחולקים עליו. כך מסביר המנחת יהודה או כדברי רשי לאיל בדף למד עמוד א'. בדיבור המתחיל וחכמים. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת סוטה, לאל בדף זך עמוד ב', בו ביום דרש רבי עקיבא, שהכתוב, ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה, בא ללמד שתחום העיר לגבי שבת הוא 2,000 אמה ואסור לצאת בשבת יותר מ-2,000 אמה מחוץ למקום ששבת בו. אבל לדעת רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בא כתוב לומר שיש לתת ללווים 2,000 אמה מחוץ להריהם לצורך שדות וקרמים. שואלת הגמרא במייקה מפליגי במנך לקור רבי עקיבא ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא מר סבר רבי עקיבא סובר שאיסור תחומין לצאת מחוץ לתחום של המקום ששבת בו בכניסת השבת. דאורייתא הוא. בשיעור התחום נלמד מן הכתוב 2,000 אמה שבפרשת הרי הלווים ולפיכך היוצר מ-2,000 אמה מחוץ למקום ששבת בו או מחוץ לעיר ששבת בה לוקה. מר סבר ורבי אליעזר סובר שהאיסור לצאת מחוץ לתחום של המקום ששבת בו אינו מן התורה אלא מדרבנן בלבד, והיוצר מחוץ לתחום אינו לוקה 39 מלכות כעובר עליו. ובתלמוד הירושלמי במסכת העירובין מבואר שבשיעור י"ב מיל שהוא כאורך מחנה ישראל ודאי יש איסור תחומין מן התורה. כך גם פוסק הרמב"ם בהלכות שבת פרק ז' הלכה א', ורק תחום 2,000 אמה הוא מדרבנן. אבל בעל המאור והרמב"ן והרשב"א והראש כתבו שלדעת התלמוד הבבלי החולקים על רבי עקיבא סוברים שאין כלל עיקר תחומין מהתורה, אפילו לא י"ב מיל. ומסביר הקרן נורא שבכך מבואר מה באה הגמרא לחדש, הרי פשוט שבכך נחלקו רבי עקיבא ורבי אליעזר, אלא כוונת הגמרא להוציא מדעת התלמוד הירושלמי ולומר שהם חולקים בעיקר איסור תחומין. ועוד שנינו במשנה שנחלקו רבי עקיבא ורבי נחמיה כיצד אמרו ישראל את שירת הים, ומביאה הגמרא ברייתא שהובאו בה שלוש דעות של חכמים בנידון הזה. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, בו ביום שמינו את רב לזר בן עזריה לנשיא דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה, כלומר עלתה בליבה מחשבה ורצו לומר שירה להשם על הנס שנעשה עמם. וכיוון שנתנו עיניהם לומר שירה לכך זכו לזה, משום שהבא להתאר מסעין אותו, אומר המנחת סוטה. כתב התפארת ציון שיש לדייק כך מן הכתוב, אז ישיר בלשון עתיד, שבתחילה רצו לומר שירה, ולאחר מכן נתן השם בליבם לאומרה כסדר הזה. וכיצד אמרו שירה זו שנאמר באז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם? מבאר רבי עקיבא, כגדול המחויב במצוות, המקרא את ההלל בבית הכנסת בתורת שליח ציבור להוציאה מידי חובתם. והן הקהל עונים אחריו ראשי פרקים, כלומר שעל כל פסוק ופסוק שאומר הם עונים אחריו הללויה שהוא תחילת ההלל. וכך אמרו את השירה באופן זה, משה פתח בשירתו ואמר השירה להשם, והן בני ישראל עונים ואומרים אחריו השירה להשם שהוא תחילת השירה. משה המשיך בשירתו ואמר כי גאו גאה, והם אומרים השירה להשם, וכן הלאה ציום השירה. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר את שירת הים אמרו בני ישראל עם משה כקטן שלא מחויב במצוות, המקרא את ההלל לציבור שהקטן אומר פסוק והן הציבור עונים אחריו כל מה שהוא אומר, כיוון שקטן הפטור מן המצוות אינו יכול להוציא אותם בקריאת הלל, ולכך הם צריכים לומר בפיהם את כל ההלל, ולכך אמרו ישראל את השירה עם משה. משה פתח ואמר השירה להשם, והם אומרים אחריו השירה להשם. משה המשיך ואמר כי גאו גאה, והם אומרים אחריו כי גאו גאה, וכן על זה הסדר עד שגמרו את השירה כולה. אומר המהרש"ל, למרות שמשה אמר תחילה את השירה ואין לנו גדול ממנו, ואם כן היו יכולים לצאת בשמיעת ועניית ראשי הפרקים כקריאת ההלל, מכל מקום משום פרסום הנס לא רצו בכך ואנו כולם את השירה אחריו. רבי נחמיה אומר, אמרו את השירה כסופר, מלמד תינוקות הפורס על שמה, היינו שמתחיל בברכות קריאת שמה בבית הכנסת, שהוא פותח תחילה בברכת יוצר אור, והם עונים אחריו וקוראים כולם יחד את כל סדר הברכה, ואינם מכוונים לצאת בשמיעה בלבד. 10 בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד ולא שמעו קדיש וקדושה, הרי אחד מהם עומד ואומר קדיש ובורכו ומתחיל ברכת יוצר אור, וזהו פורס על שמה מלשון פרוסה, שאומרים רק מחצית הברכות שלפני קריאת שמה. כך רשי ארן ואמירי במסכת מגילה בדף חף ג' עמוד ב', וכן הטור, באורח חיים סימן סמכתת, וכן בשירת הים התחיל משה את השירה ושרתה רוח הקודש על כולם ואמרו עמו כלשונה אטומה. כך רשי, והתוספות בדיבור המתחיל רבי נחמיה מביאים את התוספתה שלדעת רבי נחמיה היו ישראל משלימים את דברי משה, שמשה אמר עוזי וזמרת קו האילי לישועה, וישראל ממשיכים זה כלי ון והוא, משה אמר השם איש מלחמה, וישראל ממשיכים השם שמו. מבארת הגמרא במאי קמיף ליגי במה נחלקו התנאים שדנו באופן אמירת השירה, מבארת הגמרא שנחלקו בביור הכתוב ויאמרו לאמור שנאמר לפני תחילת השירה, רבי עקיבא סבר שתיבת לאמור האמורה על בני ישראל מתפרשת, המילתא קמייתא, שבכל השירה אמרו בני ישראל וענו את התיבות השירה להשם האמורות בתחילת השירה. ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי סבר שיש לפרש את תיבת לאמור האמורה על ישראל שהיא אמורה הכל מילתא ומילתא, שעל כל דיבור ודיבור שיצא מפי משה חזרו ישראל אחריו ואמרו כדבריו. ורבי נחמיה סבר שתיבת ויאמרו מתפרשת על משה וישראל דאמור כולו בעדי עדדי, שאמרו את השירה יחד, וביאור תיבת לאמור משמעה שפתח משה ברישה, שתחיל משה לומר את השירה ואחר כך אמרו כולם יחד את השירה. וכוונת הפסוק לומר ויאמרו שאמרו כולם יחד את השירה לאחר שניתנה להם רשות לאמור, אחר שפתח החכם בשירה תחילה ניתנה רשות אף לבני ישראל לומר את השירה אחריו על פי רוח הקודש ששרתה עליהם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בנידון של שירת הים, ומבארת מי עוד אמר שירה עם משה ובני ישראל. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שאלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה להשם להודות ולהלל על הנס שנעשה להם, וכיצד אמרו שירה? ומבאר הענף יוסף שהגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד ב' אומרת ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? ולכך אמר שבשעה שאלו ישראל מן הים נתנו עיניהם, כלומר התכוונו בעיני השכל שכבר נתבעו מעשה ידיו ואתה ראוי לומר שירה. אז על זה שואלת הגמרא כיצד אמרו שירה, הרי ייתכן שעדיין לא נתבעו כולם, ואם כן נשארה הטענה של מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה. מבאר רבי יוסי הגלילי שאפילו עולל תינוק שכבר אינו יונק אבל צריך לאימו ומוטל על ברכי אימו, ותינוק קטן כשעדיין יונק משדי אימו, כיוון שראו את השכינה שנתגלתה לישראל עולה לגביע צווארו ותינוק שמע דד מפיו, ואמרו זה כלי ון והוא, שהרי הם הכירו ותחילה כשנגלה להם במצרים כשנולדו בשדה, כמבואר לאל בדף י' עמוד ב', שנאמר בתהילים פרק ח' מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, ויש לדרוש את הכתוב על שירת הים שמפי העוללים והיונקים נוסדה ברוח הקודש השירה שנקראת עוז על שם הכתוב עוזי וזמרת קה, שמספר בעוזו של הקדוש ברוך הוא. היה רבי מאיר אומר מניין שאפילו עוברים שעדיין היו במעי אימן בשעה שעברו עם אותם את הים אמרו שירה יחד עם ישראל, שנאמר בתהילים סמך ח' בתוך דברי דוד המלך המזכיר את הירידה לים וקריאת ים סוף השירה ששרו אחריה, ומקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, וביור הכתוב הוא שכשנקלו ישראל על הים ונבקע לפניהם ברכו ישראל ושיפחו להשם, ואף אלו שעדיין היו בבטן אימם שהיא מקורם השתתפו בשירה. שואלת הגמרא כיצד השתתפו בשירה ואמרו זה כלי והלוכה זו, כשהרי מחוסים הם בבטן אימם ולא יכלו לראות את התגלות השכינה. ואומר המהרש"ל, למרות שתינוק במעי אמו צופה מסוף העולם ועד סופו, זה לא ראייה מוחשית אלא ראייה שכלית, וכאן ראו בעיניהם ממש. אמר רבי תנחום, קרס אימם נעשה להן כאספקלריה המהירה, כמראה של זכוכית זכה, וראו את השכינה בעיניהם. שנינו במשנה בו ביום דרש רבי יהושע בן אורקנוס שלא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה, שנאמר בספר איוב פרק י' ג' פסוק ט' ו' אין יקטלני לא היחל, אלא שעדיין הסתפק רבי יהושע בן אורקנוס בכוונת דברי איוב, האם כוונתו שמייחל להשם אף אם ימות ומכאן שעבד את השם מאהבה, או שכוונתו שאינו מייחל להשם אלא עד שיארגנו מיראת ההריגה, אבל באם יארוג אותו ולא יצילנו אינו מצפה לו עוד, ונמצא שלא עבד את השם אלא מהירה. אבל הוכיח רבי יהושע בן אורקנוס מן הכתוב עד אגבה לא אסיר תומתי ממני, שאיוב עבד את השם מאהבה, אבל כן יש לפרש את הכתוב לא היחל שמייחל להשם אפילו אם יארגנו. שואלת הגמרא, מדוע נסתפק רבי יהושע בכוונת הכתוב לא היחל עם הכוונה שמייחל להשם או שאינו מייחל לו עוד, ולך זי שיראה כיצד נכתבה בספר איוב היי לא התיבה לא היא בלמד א' כתיב, האם היא נכתבה כשא' בסופה, אז ודאי שלא הוא, והכוונה שאיוב אינו מייחל להשם אם יארגנו, והיא למד ו', ואם היא נכתבה באותיות למד ו', ודאי שלא הוא, והכוונה שמייחל להשם אף אם יארגנו. מקשה הגמרא שאין להוכיח את כוונת הפסוק מצורת הכתיבה, שואלת הגמרא וכל איך הדכתיב בלמד א' לא הוא, וכי כל מקום שנכתב לא כשא' בסופו אין כוונתו אלא שזה לא לשון שלילה, ואי אפשר לפרשו שהכוונה למד וב, הדבר הוא לא כך, שהרי אם תאמר כן אלא מעתה, הכתוב בספר ישעיה פרק סמך ג' פסוק ת' המוזכר בעניין חסדי השם אשר עשה עם ישראל, אמר הכתוב על השם בכל צרתם לא צר, דכתיב, המילה לא כתובה באותיות למד א'. אחי נמי, האם גם בזה תאמר דלו, שהכוונה שהשם אינו חושש לצרות ישראל ואינו מייצר בצרתם? וכי תאמה אחי נמי, ואם תאמר שאכן כן היא כוונת הכתוב, אין לומר כן, והכתיב הרי נאמר בהמשך הכתוב, הוא מלאך פניו הושיעם, ופירושו שהמלאך מיכאל המשמש לפניו הושיעם תמיד בשליחותו של השם. הרי שאינו מעלים עין מצרתם, ובהכרח שכוונת הכתוב היא לא צר בוו. המילה לא זה למד וו. אלא בהכרח שאפילו כשנאמר לא באלף, משמע אחי ומשמע אחי. משמע באלף כפשטות לשון הכתוב, ומשמע למד וו כאמור בספר ישעיה, אבל כן אף הכתוב לא היחל בספר איוב יכול להתפרש הכוונה למד וו. שמתוך אהבת השם אמר איוב שאף אם הולך ולמות עדיין הוא מייחל להשם. תניה אומרת הגמרא שנינו בברית רבי מאיר אומר נאמר ירא אלוקים באיוב. שכן נאמר בפסוק הראשון באיוב איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע, ונאמר ירא אלוקים באברהם, שנאמר בספר בראשית כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ויש ללמוד גזירה שווה מלשון הכתובים השווה בשניהם. מה ירא אלוקים האמור באברהם? הכוונה לירא בא מאהבה שמאהבת השם היה ירא לעשות כנגדו, ולא מחמת יראת העונש בלבד. אף ירא אלוקים האמור באיוב הכוונה לירא בא מאהבה שאהב את השם ולא מיראת העונש בלבד. שואלת הגמרא ואברהם גופי מנהלן, מניין שאהב אברהם את השם ויראתו באה מתוך אהבה? משיבה הגמרא דכתיב בספר ישעיה פרק ממה לפסוק ח' ותה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם או אבי, ומכאן שאהב אברהם את השם. שואלת הגמרא מה איקה, מה החילוק בין העושה את רצון השם מאהבה שאוהב את השם לבין העושה את רצון השם מאירה שירא מפני הדר כבודו אבל יראתו אינה מתוך אהבתו את השם? משיבה הגמרא איקה יש חילוק ביניהם עד דתניא, מה ששנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר גדול שכר העושה את רצון השם מאהבה יותר מן העושה את רצון השם מאירה, שזה העושה מאירה תלוי זכותו להגן על זרו לאלף דור אחריו, וזה העושה מאהבה תלוי זכותו להגן על זרו לאלפיים דור אחריו. וכן יש ללמוד מן הכתובים, אחא, כאן בעושים מאהבה כתיב עושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותיי, ונאמר אלפים בלשון רבים ומיעוט רבים שניים. ואתם שם בעושים מאירה כתיב, וידע אתה כי השם אלוקיך הוא האלוקים, הכל הנאמן שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. שואלת הגמרא תמנמי, הרי גם בכתוב שנאמר בו אלף דור כתיב לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ונמצא שנזכרו גם אוהבי השם בכתוב הזה, וכיצד אמר רבי שמעון בן אלעזר, שכתוב זה נאמר על העושים מאירה בלבד? משיבה הגמרא, היי, הכתוב שנאמר בו אלפיים דור, לדסמיכלי, נאמר על אוהבי השם שנאמרו סמוך לו, שכן נאמר לאלפים לאוהבי. והי הכתוב שנאמר בו אלף דור לדסמיכלי, נאמר על שומרי מצוותיו שנאמרו סמוך לו, שכן נאמר הוא לשומרי מצוותיו לאלף דור, ולשון שמירה שייך על הזהירות מלא תעשה, שזהירות זו באה מחמת יראת השם שלא לעבור על מצוותיו. כיוון שנתבהר בגמר חילוק הדרגות בין העושה מאהבה לעושה מיראה, הביאה הגמרא מעשה השייך לנידון הזה. הנו תרי תלמידי דאבו יתוי כמי דרבה. שני תלמידים ישבו לפני רבה, אחד אמר לי, אחד מהם אמר לרבה, אקריון בחלמי, הקריאו לי בחלום את הכתוב בתהילים למד א', מה רב תופך אשר צפנת ליראיך? ואחד אמר לי, ואחד מהתלמידים אמר לרבה, אקריון בחלמי, הקריאו לפני בחלום את הכתוב בתהילים ה', וישמחו כל חוסי וח, לעולם ירננו, ויאלצו בך, אוהבי שמך. ושאלו את רבה מה פתרון חלומם, שחששו שמה יראו להם בחלום שהם עובדים את השם מיראת העונש ומאהבת השכר, מסביר המנחת סוטה. אמר לו, ישיב להם רבה, תרוויחו רבנן צדיקי גמורי אתון, שניכם חכמים וצדיקים גמורים וזה מה שיראו לכם בחלומכם. אולם אמר, זה שיקריאו לפניו את הכתוב, וישמחו כל חוסי וח, עובד את השם מאהבה, ועל כן יקריאו לפניו את הכתוב שנאמר בו, ויעלצו בך אוהבי שמך. ואילו מר, זה שיקריאו לפניו את הכתוב, מר רב תופך אשר צפנת ליראיך, עובד את השם מאירה בלבד ולא מאירה הבא מתוך אהבה. ולכך יקריאו לפניו כתוב זה שנאמר בו, ליראיך. האדרן הלך כשם שהמים. שם הפרק החמישי במסכת סוטה, האדרן הלך כשם שהמים. האדרן הלך כשם שהמים, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הענקית את הפרק החמישי במסכת סוטה, פרק שמסתיים בדף למד א' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת סוטה, פרק ששמו מי שכינה, פרק שתחילתו בדף למד א' עמוד א'. כבר נתבהר בתחילת הפרק הקודם בדף זך עמוד ב' שהאישה שנסתרה אחר שכינה לה הבעל נאסרת לבעלה. הפרק שלפנינו בא לבאר באיזו עדות של סתירה או של תומה היא נאסרת, ועל סמך איזה עדויות מפסדת האישה כתובתה, ומתי עליו לפרוע לדמי כתובתה כשמגרשה. בתוספות בדיבור המתחיל, מי שכינה לה, כותבים שהיה ראוי לשנות את הפרק הזה ולערבו בתוך פרק ראשון במסכת סוטה אחר המשנה של אילו אסורות לאכול בתרומה לאל בדבב עמוד א', שהוא גמר ענייני הכינוי והסתירה. ורק אחרי זה לשנות את הדינים של סדר ההנהגה עם הסוטה וסדר הקרבת מנחתה ובדיקת המים. והוא תמוע שאחרי שכבר שנה בדיקת המים חוזר לדיני כינוי וסתירה. אומרת המשנה פותחת את הפרק השישי במסכת סוטה בדף למד א' עמוד א', מי שכינה לאשתו שלא תסתר עם פלוני ועברה על כינויו ונסתרה עמו, אפילו אם שמע הבעל דבר זה שנסתרה מאוף הפורח, מעבד או שפחה, שעידותם קלושה כאוף הפורח, הרי היא נאסרת עליו וצריכה לשתות מי סוטה בכדי לברר טהרתה, ואם אינו רוצה להשקותה, יוציא יגרשנה וייתן לה כתובה, דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר לשיטתו, שאין צורך בשני עדים על הסתירה, לפי שהסתירה הוקשה ושוותה לתומה, וכשם שכולם נאמנים להעיד עליה שנטמעה, כמו שהתבהר במשנה להלן, כן כולם נאמנים להעיד שנסתרה. רבי יהושע אומר, אם אין שני עדים שמעידים שנסתרה, אין האישה נאסרת עליו ואינו צריך לגרשה, עד שייסו וייתנו לדבר בה אותן הנשים שמוזרות בלבנה, הטובות לאור הלבנה, שכיוון שנתפרסם קלקולה לכל, הרי הדבר מכוער, וגם באופן זה לא יבדקו המים אף אם ימצא עדים שנסתרה, מאחר שאנשים מדברות אודות מעשיה ולכן צריך לגרשה. ויש לומר שאינה נאסרת עליו, אלא שבית דין כופים אותו להוציאה, או שיש עליו מצווה לגרשה, כך אומר הדבר שאול. כך הפירוש בדברי המשנה אליבא דרשי, ואילו התוספות בדיבור המתחיל מי שכינה לה, מפרשים שאכן המשנה כאן אינה מדברת באופן שיש עדות שנסתרה, אלא לאחר שכינה לה הבעל יצא עליה כל באלמה, ומאחר שאין עדות שנסתרה אלא כל, לכולה אלמה אינה נאסרת עליו, ומכל מקום סובר רבי אליעזר, שמאחר וכינה לה ולאחר מכן יצא הכל, רגליים לדבר שכן כל זה אמתו, ומצווה עליו לגרשה מאחר שמכוער הדבר. ולכן צריך ליתן לה כתובתה, כיוון שלא נאסרה עליו בכינוי וסתירה כדין, ולדעת רבי יהושע אין עליו מצווה לגרשה, אלא אם כן עשו ונתנו במוזרות בלבנה. מבארת המשנה מה הדין כשמעידים שנטמעה, ומי ראוי להעיד על כך. אמר עד אחד, אני ראיתיה שנטמת, שנבעלה באותו פעם שהעידו עליה שנסתרה, מאותו איש שכינה לה בעלה, והיינו לרבי יהושע שהעידו עליה שני עדים כשרים, ולרבי אליעזר אף אם העידו עליה עד ואף עבד ושפחה, כמו שנתבהר לעיל, לא הייתה שותה ותייצא בלא כתובה, משום שהאמינה התורה לעד אחד שמעיד על תומתה, שכיוון שהבעל כינה לה ובכל זאת נסתרה, נראים הדברים שדברי העד נכונים. ולא עוד אלא אפילו עבד ואפילו שפחה שהעידו עליה שנטמעה, הרי אלו נאמנים בעדות זו, ואינה יכולה לשתות, ונאמנים אף לפוסלה מכתובתה להפסיד לה את כתובתה. וכן חמותה ובת חמותה וצרתה, אשת בעלה ויבמתה, אשת אחי בעלה ובת בעלה מאישה אחרת שיש לו, הרי נשים אלו נאמנות לעיד שנטמעה באותה סתירה, אף שנשים אלו אינן נאמנות לגביה לשאר דברים. כמבואר במשנה במסכת יבמות בדף קי"ז עמוד א', שאינן נאמנות לעיד על מיתת בעלה, ואתה משום שהן שונות אותה, שחמותה שונאת אותה כחושבת בליבה, זאת תאכל כל עמלי. וכן בת חמותה אומרת, זאת תירש כל עמל אבי ואימי, ואני איני יורשת. ויבמתה מפחדת שמא ימות בעלה ותתייבם לאחי וסופה להיות צרתה. ובת בעלה אומרת, בליבה זו באה במקום אימי ואוכלת כל עמלה, ועל כן מתכוונות לרעתה. אומרת המשנה, ולא לפוסלה מכתובתה, אמנם לא תועיל עדות נשים אלו להפסידה כתובתה, שהרי הן שונות אותה. אלא לדבר זה בלבד מועילה עדותן שלא תשתה, שאינה יכולה לשתות מן המים לברר טהרתה, והרי היא נאסרת עליו ויגרשנה וייתן לה כתובה. ואף שיש לחוש שרוצות לאוסרה על בעלה, ולכן מונעות אותה מלשתות שמה תשתה ותימצא תאורה ותהיה מותרת לבעלה, מכל מקום בעדות זו ימינה התורה לכל עדות הנאמרת עליה, משום שיש רגליים לדבר שדבריהם אמת וזו זינתה, שהרי כינה לה בעלה שלא תסתר עם אותו אדם ובכל זאת נסתרה עמו, כך מסביר התפארת ישראל. מבארת המשנה את מקור הדין שעד אחד נאמן על התומה שהיה בדין, שהרי היה בדין, היה לנו ללמוד בדין קל וחומר שלא יהיה נאמן עד אחד להעיד על כך, כי יש ללמוד ומה עם עדות ראשונה כשמעידים עליה שנסתרה, שאין עדות זאת אוסרתה איסור עולם אלא עד שתשתה, ואפשר שיתברר הדבר על ידי המים שהיא תאורה ותהיה מותרת לבעלה, וכן לאכול בתרומה עם בעלה כהן, ומכל מקום עדות זו אינה מתקיימת בפחות משניים, פחות משני עדים, כדעת רבי יהושע שעדות על סתירה אינה בפחות משני עדים. עדות אחרונה כשמעידים עליה שנטמעה שהיא עדות חמורה יותר, שכן אוסרתה לבעלה ולאכול תרומה איסור עולם. אינו דין, האם אין הדין מחייב שלא תתקיים עדות זו בפחות משניים? תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק לגבי אישה שנטמאה, והיא נטמאה ועד אין בה, מכאן יש ללמוד שיהיו מקבלים כל עדות שיש בה, ואף אם אינו אלא עד אחד יהיה נאמן. ודווקא לעניין עדות התאומה שעליה מדבר הפסוק, כמו שנאמר שם, ושכב היא שותה, ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה, ומשמע שהעדות היא על עניין התאומה. ומאחר שנלמד מהפסוק שאף עד אחד נאמן על עדות התאומה, יש להקשות קל וחומר לעדות הראשונה מעתה. מאחר שנתברר הדין בעדות האחרונה החמורה, יש ללמוד ממנה בקל וחומר לעדות הראשונה של הסתירה. שהרי יש לומר, ומה עם עדות אחרונה כשמעידים עליה שנטמאה, שעדות זו חמורה שאוסרתה לבעלה ולתרומה איסור עולם? כמו שדרשה הגמרא ליל בדף כוח עמוד א' מהוו של המילה ונטמאה, שאף ספק סוטה נאסרת לבעלה וכל שכן סוטה ודאית נאסרת. אף על פי כן הרי היא מתקיימת אף בעד אחד, וכפי שנלמד מהפסוק, עדות הראשונה כשמעידים עליה שנסתרה, שאין עדות זו אוסרתה איסור עולם, אלא עד שתשתה ואפשר שתימצא תאורה ותהיה מותרת, האם אינו דין שתתקיים גם בעד אחד? תלמוד לומר, נאמר במגרש את אשתו בספר דברים פרק חב דלת פסוק א', כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לספר קריטות, ולהלן בדיני עדות הוא אומר בספר דברים פרק י' פסוק ט"ו, לא יקום עד אחד באיש, על פי שניים עדים יקום דבר, ויש ללמוד בגזרה שווה דבר דבר. מה להלן לגבי דיני עדות, מתקיימת העדות רק על פי שניים עדים? אף כאן בדיני הריות אין לנו מקבלים עדות, אלא על פי שניים דווקא. דנה המשנה באופנים שיש הכחשה בין העדים. עד אחד אומר, ראיתי שנתמת בשעת סתירה, ועד אחר אומר, אף אני הייתי באותה סתירה ולא נתמת בפנינו. וכן אם אישה אחת או אחד מן העדים הפסולים אומרת, האישה אומרת שסוטה זו נתמת בשעה שנסתרה, ואישה אחרת אומרת לא נתמת באותה סתירה, הייתה שוטה שמאחר ויש החשה בעדות, מתבטלת עדותם ונשאר הדבר בספק אם נתמת או לא. עד אחד אומר, ראיתיה שנתמת בשעת סתירה, ושניים אחרים מכחישים את דבריו ואומרים, אפנו היינו באותה סתירה יחד עמך, ולא נתמת בפנינו. נדחו בעדות השניים דברי האחד, והרי היא עומדת בספק אם נטמאה קודם שראו העדים אילו או לא, ולכן הייתה שותה. שניים אומרים נטמאת בשעת סתירה, ועד אחד אומר לא נטמאת, לא הייתה שותה, משום שנדחים דברי האחד מפני עדותם של השניים, והרי ודאי טמאה. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף למד א' עמוד א' וסיומה בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה נאמר שצריך שיעידו שני עדים על הסתירה, משום שלומדים בגזרה שווה דבר דבר. מקשה הגמרא, העדין זה שצריך שני עדים בסתירה מקורו ומשום שתלמוד לומר כי מצא בה ערוות דבר. הרי תלמוד לומר לגבי עדות תומה, והיא נטמאה ועד אין בה, ויש לדייק בה ולא בכינוי, בה ולא בסתירה מבה אלי. כך היה לתנא לומר את הלימוד הזה, שממה שנאמר בה, משמע שדווקא בעדות התומה די בעד אחד, אבל בעדות הכינוי והסתירה צריכים שני עדים. שכיוון שמעתה התורה שדווקא בעדות תומה נאמן עד אחד, שוב אין צריך לימוד מיוחד, שבעדות הסתירה צריך שני עדים, שהרי עדות זוהי ככל עדויות שבתורה. והמאירי מסביר את שאלת הגמרא, שמאחר ויש ללמוד מפסוק הנאמר בסוטה עצמה שבסתירה צריך שני עדים, מדוע למד התנא במשנה מפסוק שאינו אמור בסוטה? מתרץ את הגמרא, הכינה מכאמר, אכן כך הייתה כוונת התנא, ויש לפרש את המשנה בדרך של חיסורי מחס רבה הכי קטני, כאילו חסרה המשנה מספר מילים וכך נאמר בה. ואכן צריך להוסיף בדברי המשנה לקושייה שיועיל עד אחד בעדות הסתירה. תלמוד לומר בה, בה ולא בכינוי, בה ולא בסתירה. ומה שהביא התנא את הגזרה שווה דבר דבר, כוונתו על אופן אחר. ויש להוסיף כך, ותומה באלמה בלא כינוי ובלא סתירה, להעיד על אישה באלמה שזינתה בלא שכינה לה בעלה ונסתרה, ואין רגליים לדבר לומר שנטמאה, דלא מאימן עד אחד מנהלן, מניין שאין נאמן בעד אחד. ועל זאת אומרת המשנה, שדבר זה לומדים מגזרה שווה, נאמר כאן בדיני הריות כי מצא בערוות דבר, ונאמר להלן בדיני עדות, על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. מה להלן לבדיני עדות, מתקבלת העדות רק בשני עדים, אף כאן בדיני הריות אין מקבלים עדות אלא בשני עדים. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק השישי במסכת סוטה, עד אומר נתמת ועד אומר לא נתמת, הייתה שוטה. מדייקת הגמרא מדברי המשנה משמע טעמה, שעד אחד האומר נתמת אינו נאמן משום דקמכחיש לי, שיש כנגדו עד אחד שמכחישו. הלא כמכחיש לי, אבל אם אין עד שמכחישו, עד אחד מהימן לומר שהתמאה בוודאות ולא הייתה שוטה. מבררת הגמרא מנין אימי, למנין לומדים דבר זה שעד אחד נאמן בעדות הזו? מביאה הגמרא ברייתא הדנה במקור הדין הזה, דתנו רבנן. נאמר בפסוק לגבי סוטה שנטמאה ועד אין בה. מבררת הברייתא בשניים עדים הכתוב מדבר. כלומר שאין שני עדים להעיד על התומה, אמנם עד אחד מעיד בה שנטמאת, ומפני כך הרי היא נאסרת על הבעל. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק מדבר בשניים? או שמה אינו כן על הכוונת הפסוק באחד, שאין בה אף עד אחד שמעיד שנתמת. תלמוד לומר, נאמר לגבי דיני עדות, לא יקום עד אחד באיש, בספר דברים פרק י' פסוק ט' ו', ולכאורה קשה מדוע נאמר אחד, שרי ממשמע ממשמעות זה שנאמר לא יקום עד, ולא נאמר עידים בלשון רבים, איני יודע שהוא עד אחד, ומה תלמוד לומר, מה בא הפסוק ללמדנו בתיבת אחד, אלא פסוק זה בנה אב, נתן כלל בידינו לכל התורה, שכל מקום שנאמר בתורה עד סתם, הרי כאן שניים, הכוונה לשני עדים, עד שיפרוט לך כתוב בפירוש, עד אחד. שמאיתור משמע שתיבת עד אין כוונתה לעד אחד אלא עדות, וסתם עדות היא על פי שניים. ואף כאן לגבי סוטה שנטמעה שנאמר ועד אין בה, הכוונה לשני עדים, ואמר רחמנה אמרה התורה בכוונת הפסוק, תרי לית בה, שני עדים שנטמעה אין בה אל אחד, עד אחד יש, ועל זה נאמר בהמשך הפסוק, והיא לא נתפסה, שלא תפסה בועל בחוזקה ובאונס, אלא נטמעה מרצונה, ומשמע שכוונת הפסוק לומר, שכיוון שאינה אנוסה בכך, הרי היא אסורה. הרי שאף שלא עיד על התומה אלא עד אחד, מכל מקום הרי היא אסורה. מקשה הגמרא, וכיוון דה בדאורייתא עד אחד מאמן להעיד שנטמעה, אידך העד השני שאומר שלא נטמעה באותה סתירה, איך היא מקצימה כחיש לה? איך יכולו להכחיש את דברי העד הראשון, והרי אמרו לה כל מקום שהאמין התורה לעד אחד, הרי זה כאילו יש כאן שניים, יש פה שני עדים המעידים על הדבר הזה, ואין דבריו של עד אחד חשובים במקום שניים, במקום שיש שני עדים המכחישים אותו, וכיוון שהעד הראשון שהעיד שנטמעה נאמן כשני עדים, שוב אין עד אחר יכול להכחישו, ומדוע שותה? אלא אמרו לה, אכן כיוון שהתורה האמינה לעד אחד, אין עד אחר יכול להכחישו. ותני, ואכן יש לשנות בדברי המשנה, לא הייתה שותה. וכן אמר רבי יצחק כדברי אולה שיש לשנות במשנה, לא הייתה שותה. ורבי חייא אמר, אין לשנות את הגרסה במשנה, אלא הגרסה הייתה שותה. מקשה אם כן הגמרא לרבי חייא קשיא דאולה, לגרסת רבי חייא יהיה קשה מהמשנה על דברי אולה. מתרצת הגמרא לא קשיא, שאין סתירה ואין קושייה בין הדברים, שכן יש לחלק כאן במשנתנו. מדובר כשעידו בבת אחת שהעד השני העיד בתוך כדי דיבור לעידותו של הראשון, ולכן עידות העד הראשון מתבטלת, משום שעדיין לא התקיימה עידותו בבית דין, ולכן הייתה שותה משום שהיא עדיין בספק תומה. ואילו כאן מה שנאמר בשם אולה שעד אחד נאמן כשניים, מדובר שעידו בזה אחר זה, שלאחר שיצא העד הראשון מבית דין, בא השני להכחישו, ובאופן זה הם מקבלים את דברי העד השני, כי מאחר וכבר נתקבלו דברי העד הראשון, האמינו כשני עדים, ואין דברי עד אחד חשובים כלום כנגד שני עדים. מקשה הגמרא על תירוצו של רבי חייא, תנן שנינו במשנתנו, עד אומר נתמת ושניים אומרים לא נתמת הייתה שותה, ולכאורה יש להקשות מה מחדשת המשנה באופן זה ששני עדים מכחישים את דברי העד. והרי פשיטה שתדחה עדות השניים את עדות היחיד, ועוד שאם הגרסה ברישא הייתה שותה, הרי שאף עד אחד נאמן להכחישו, וכל שכן ששניים יהיו נאמנים. ובהכרח אין הכוונה לחדש את הדין ששניים מכחישים את עדות היחיד, אלא כתבה המשנה דין זה כדי לדייק ממנו שדווקא כששניים מכחישים אותו, הדין הוא שהייתה שותה, אחד וחד, אבל בדין הראשון שרק עד אחד מכחיש את דברי העד שאמר שנתמת, לא הייתה שותה. ותיופתה דה רבי חייא, קושייה חמורה מכאן על דבריו של רבי חייא. מתרץ את הגמרא, אמר לך בחייא, רב חייא יכול לתרץ ולומר לך, ולטעמך לפי דעתך שדברי המשנה כאן לא נאמרו להשמיע את עצם הדין שדברי עד אחד נדחים מפני דברי השניים, אלא נאמרו כדי לדייק מהם את הדין שברישא שבשני עדים המכחישים זה את זה אינה שותה, עדיין יש להקשות. אם הסיפה, פרש לי את חידוש המשנה בסיפה. שנינו בה, שניים אומרים נתמת ואחד אומר לא נתמת, לא הייתה שותה. ואף כאן יש להקשות שהרי דין זה לגופו, פשוט הוא. ובהכרח הוא נשנה במשנה כדי לדייק, שדווקא משום שהם שני עדים אינה אחד, אין העד האחד יכול להכחישם. אחד וחד, אבל אם העיד רק עד אחד שנתמת והוחש על ידי עד אחד, הייתה שותה, נמצא שהדיוק מהסיפה סותרת, הדיוק מהרישה. ובהכרח צריך לומר ששני ההלכות הללו שבמשנתנו לא נאמרו בשביל לדייק מהם כיצד יהיה הדין בעד אחד המוחש על ידי עד אחר, אלא כולה כל דברי המשנה עוסקים בפסולי עדות, כגון קרובים או נשים או עבדים שעידו על התומה, שאף הם קשרים להעיד על התומה שלאחר הכינוי. במשנתנו כדעת רבי נחמיה היא דתניה, שנינו בברייתא, רבי נחמיה אומר כל מקום שהאמינה התורה לעד אחד, אין כאן תורת עדות אלא כל קשרים להעיד בה, בין קשרים ובין פסולים, ולכן הלך אחר רוב דעות המעידים בדבר, ועשו באותן עדויות את עדות שתי נשים, שבשאר עדויות פסלה אותם התורה, באיש אחד כשמכחישות עדות של עד אחד זכר כשר, כעדותם של שני אנשים קשרים באיש אחד, שמכחישים עדותו של עד אחד, וכמו שעד אחד אינו נחשב כלום כשיש שני עדים קשרים המכחישים אותו, כך אין עדותו חשובה אם שני עדים פסולים מכחישים אותו. ולדין זה נתכוונה המשנה, ששני עדים פסולים נאמנים להכחיש דברי העד האחד. ואף שמן התורה נאמנו כשני עדים. וכיוון שנשנו במשנה בשביל חידושם, אין לדייק מהם לעניין עד אחד המוחש על ידי עד אחד. מביא הגמרא ביור שונה בדברי רבי חייא. ואיכא דאמרי ויש שביארו את דעת רבי חייא כך, כל איכא דעתה עד אחד כשר מעיקרא, בכל מקרה שבא להעיד עד אחד כשר מתחילה, ועיד שהאישה נטמאה ונתקבלה עדותו בבית דין, אפילו אם לאחר מכן הוכחשה עדותו על ידי 100 נשים, שהעידו שלא נטמאה בפניהם, נמי כעד אחד דמיין. אין עדותם חשובה אלא כעדותו של עד אחד, שמאחר שהתורה האמינה לדברי העד הראשון כדברי שני עדים, בטלה עדות הנשים. כי לדברי האיכא דאמרי רבי נחמיה אינו הולך אחר רוב דעות, באופן שהעדות הראשונה הייתה מפי עד כשר, כי מאחר וקיבלנו את עדותו הרי הוא חשוב כשניים. וכדברי אולה לאל, ואין 100 עדים פסולים שחשובים כאחד יכולים לבטלו. ואחר במה יסקינן במשנתנו במה מדובר, שהרי העמדנו את משנתנו בפסולי עדות? כגון דעתה אישה מעיקרה, באופן שבתחילה באה אישה או שר פסולי עדות להעיד על התומה, והתקבלה עדותה בבית דין. ולכך אם אחר כך באו שני עדים פסולים והכחישו את עדותה, נדחים דבריה מפניהם. ותרצה לדי רבי נחמיה, אחי, ודברי רבי נחמיה יש לבאר לשיטה זו כך. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה לדברי עד אחד, הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים המכחישות בעידותן באישה אחת, עידות של אישה אחת, כשני אנשים המכחישים בעידותם באיש אחד, עידות של איש אחד, שעידות שניים האחרונים מבטלת את העידות הראשונה. אבל שתי נשים המכחישות בעידותן באיש אחד, כי פלגה ופלגה דמי. הרי זה כמחצה על מחצה, כעד אחד כשר שמכחיש עד אחד, שדינו לדעת רבי חייא, שאם העידו שניהם בבת אחת, שוטה לפי שנתבטלו דברי העד שהעיד שנטמאה. ואם בתחילה העיד עד אחד כשר שנטמאה, ואחר כך העיד עד אחר שלא נטמאה בפניהם, אין העד השני נאמן להכחיש דברי הראשון, לפי שהאמינתו התורה כשניים. וכמו כן אם יבואו שתי נשים, או שער פסולי עדות להכחיש את דברי העד הראשון, אינם יכולים להכחישו. ומה שמשמע במשנתנו, שבין בבת אחת ובין בזה אחר זה, הולכים אחר רוב דעות, מדובר שבין העד אחד ובין השני עדים, היו אלו עדים פסולים. שואלת הגמרא, ותרתי בפסולי עדות לעמלי, מדוע צריכה משנתנו להשמיע דין זה של פסולי עדות בשני אופנים? באופן ששני עדים אומרים נתמת ועד אחד מכחישם ואומר לא נתמת, וגם באופן שעד אחד אומר נתמת ושניים מכחישים אותו ואומרים לא נתמת. משיבה הגמרא, מהו דתי מה שמה תאמר, כי אזלין על בתר רוב דעות? אי מתי הולכים בפסולי עדות אחר רוב דעות דווקא לחומרה? באופן שעד אחד אומר נתמת והשניים מכחישים ואומרים שלא נתמת, שבאופן זה, אם הולכים אחר רוב דעות, נמצא שמחמירים עליה להצריכה לשתות. אבל כשאחד אומר שלא נתמת ושניים מכחישים ואומרת שנתמת, שבאופן זה, אם הולכים אחר רוב דעות, גורם הדבר לכולה שאינה צריכה לשתות, היה מקום לומר שבאופן זה לא אזלינן, אין הולכים אחר רוב דעות, ואף על ידי החשה חלשה של עד אחד פסול נשאר הדבר בספק ותשתה. כמה שמלן, לכך כתבה המשנה, גם אופן זה להשמיע, שאף באופן זה הולכים אחר רוב דעות, ומאחר והשניים אמרו שנתמת, אינה שותה. אדרן הלך מי שכינה, אדרן הלך מי שכינה, אדרן הלך מי שכינה בלי נדר. סיימנו את הפרק השישי במסכת סוטה, פרק שמסתיים בדף למד בית עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ורק קוראים את תחילת המשנה שפותחת את הפרק השביעי, פרק ששמו אילו נאמרין. אילו נאמרין בכל לשון, פרשת סוטה ווידוי מעשר, קריאת שמע ותפילה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפיקדון. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את דפינו היומיים, דפים למד ולמד א' במסכת סוטה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם שני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין? שאלה שנייה, מה דינה שניסה שנטמאה במזיד לעניין חלה? שאלה שלישית, מדוע לשיטת הברייתא לרבי אליעזר יכול לתת אפילו כביצה עיסה בין העיסה הטמאה לטהורה? שאלה רביעית, מדוע לשיטת המשנה לרבי אליעזר יכול לתת רק פחות מכביצה? שאלה חמישית, מה יסוד מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי במגרשי הלוויים? שאלה שישית, מה יסוד מחלוקת התנאים בדין אמירת השירה? שאלה שביעית, מניין למד רבי מאיר שאיוב עבד את השם מאהבה? שאלה שמינית, מה נפקמינה בין העובד מאהבה לעובד מאירה? שאלה תשיעית, מה זה עדות כעוף הפורח? והשאלה האחרונה, האם מועילה עדות אישה סתם או עדות חמותה להעיד שנטמאה ולעניין מה? אלה הם השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדפים למד ולמד א' במסכת סוטה, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. היום הזה אנחנו חותמים את מסכת פסחים עם המשנה החותמת את מסכת פסחים בפרק העשירי, פרק ששמו ערבי פסחים, ולאחר מכן הולכים מחיל אל חיל, אל מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת שקלים. מסכת פסחים פרק י' משנה ת', המשנה הבאה עלינו לטובה מלמדת הלכות נוספות הנוגעות לאכילת קורבן הפסח. אומרת המשנה, בשר קורבן הפסח שנשאר לאחר חצות ליל ת' ו', שהוא סוף זמן אכילת הקורבן, מטמא את הידיים שנוגעות בו, מכיוון שלאחר חצות הבשר נעשה נותר. והדין הוא שהפיגול והנותר מטמאין את הידיים. בירך ברכת המצוות על אכילת בשר קורבן הפסח, פטר את עצמו מלברך על אכילת הבשר של זבח, חגיגת 14, כך קוראים לקורבן, שנשחט ביודלת בניסן יחד עם קורבן הפסח. לעומת זאת, אם ברכת הברכה על של זבח, על אכילת בשר חגיגת 14, לא פטר את עצמו מלברך על אכילת הבשר של קורבן הפסח. אילו אם דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, לא ברכה זו פותרת את זו, ולא ברכה זו פותרת את זו, אלא בכל אופן צריך לברך על אכילת כל אחד מן הקורבנות הללו את הברכה הראויה לו. והקורבן חגיגה שנשחט בי"ד בניסן נקרא חגיגת 14, כדי להבדיל בינו לבין קורבן חגיגה הבא על עצם חג הפסח שחל בתתוו בניסן. סליק על המסכת פסחים, אדרן עלך מסכת פסחים בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את מסכת פסחים, בהם מסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת שקלים. מצוות עשה מן התורה, על כל אחד מישראל לתת מחצית השקל לבית המקדש בכל שנה לצורך קניית קורבנות הציבור, וכהכנה לגביית השקלים היו בידין מכריזים באחד באדר שהעם יביאו את שקליהם. אגב, זה מונה המשנה פותחת את מסכת שקלים, עוד דברים שעשו בידין בחודש הזה. מסכת שקלים פרק א' משנה א', באחד באדר משמיעים בידין על השקלים, כלומר שולחים שלוחים לכל הרי ישראל ומכריזים שהעם יביאו את שקליהם למקדש, וכן על הכיליים שיעקרועם את הכיליים שהתחילו לצמוח בשדותיהם ובגינותיהם. ב-15 בו קוראים את המגילה, מגילת אסתר, בקרחים בערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, ומתקנים את הדרכים שמחוץ לעיר ואת הרחובות שבתוך העיר שנתקלקלו בימות הגשמים, וכן מתקנים את מקוואות המים לנקותם מטיט ומפסולת שהצטברו בהם בימות הגשמים, ולהוסיף להם מים אם נמצא שחסרו מימיהם משיעור 40 סאה, ועושים כל שאר צורכי הרבים, ומציינים את הקברות בסיד ששופכים מסביב לקברים, כדי שכהנים וכן אנשים העוסקים בתארות לא יעילו עליהם ויתאמו, ויוצאים שלוחי בית דין אף על הכיליים לבדוק עם בעלי השדות אכן הקרום, ואם מוצאים כיליים שהושארו עוקרים אותם. מסכת שקלים פרק א' משנה ב', בסוף המשנה הקודמת שנינו שב-15 באדר יצאו שלוחי בית דין לבדוק עם בעלי השדות עקרו את הכיליים מסדותיהם. המשנה שלפנינו מפרשת מה עשו השלוחים כשמצאו כיליים. אמר רבי יהודה בראשונה, אם שלוחי בית דין עוקרים את הכיליים שמצאו בשדות ומשליחים אותם לפניהם, לפני בעלי השדות, כדי שיתביישו. אבל משרבו עברי עבירה שסמכו בכך, לפי שהיו מנקשים להם את שדותיהם, ומשאירים להם את הצמחים העקורים להכיל לבהמתם, היו שלוחי בית דין עוקרים את הכיליים ומשליחים על הדרכים כדי שיפסדו בדריסת רגלי בני אדם. לאחר מכן התקינו חכמים שיהיו שלוחי בית דין מפקירים את הפירות של כל השדה כולה. מסכת שקלים, פרק א' משנה ג', משנתנו חוזרת לעניין גביית השקלים בחודש אדר, והנושא העיקרי של מסכתנו. אומרת המשנה, ב-15 בו באדר, שולחנות חלפני מעות היו יושבים במדינה בירושלים להמציא לעם מטבעות עבור מחצית השקל. ב-25 באדר ישבו החלפנים במקדש. מיום שישבו החלפנים במקדש התחילו בית דין למשכן לקחת משכונות, שכל מי שלא נתן את שקלו היה שליח בית דין בא ומוציא משכון מביתו. את מי ממשכנים? לוויים וישראלים, גירים ועבדים משוחררים שחייבים להיתן, אבל לא נשים ועבדים כנעניים וקטנים שאינם בני 20, שכל אלו אינם חייבים להיתן. ומכל מקום, כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו לתת מחצית שקל עבורו, אף על פי שלא היה חייב בכך שוב אינו פוסק, אלא חייב לתת עבורו בכל שנה עד שיגדל ויתן בעצמו. ואין ממשכנים את הכהנים אלא סומכים עליהם שלא יעקבו את שקליהם, מפני דרכי שלום, שלא יבואו הכהנים לידי מריבה עם הממשכנים. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי זין באייר, ערב שבת קודש, פרשת אחרי מות וקדושים, תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את דפים למד ולמד א' במסכת סוטה, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ובנאור המהליה, בתחילתו של שבוע טוב וחדש בעזר השם ובישועתו, יום ראשון ט' באייר תשפ"ג, ונלמד את דף למד ב' במסכת סוטה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצק, ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלידי מאית המינותן התורה ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.